ونسخين.
ماشي.
دبرنا ب פעמים הקודמות על שאלה של סמכות לגבי עובדות, ואיך איך איך בעצם אפשר לדבר על לחלוק על חכמים בנושאים עובדתיים, בפרט במקום שהעובדות האלה הן בסיס לקביעה הלכתית. הבאנו את הדוגמה של הקינה, כן, הריגת קינה בשבת וכולי. בסוף בסוף הגענו למסקנה, הגענו לתפיסה שאומרת שכיוון שעיקרי אמונה הם טענות עובדה, אז אי אפשר לצוות על בן אדם להחזיק בטענות עובדה. דיברנו על מצוות עשה א' של הרמב״ם, מצוות אמונה, ואי אפשר בעצם לדרוש מבן אדם להחזיק בטענת עובדה. והבאתי את רב חיים הידוע, כן, שאומר שאפיקוירס באונס או בשוגג, זה נביך אפיקוירס, כן, הוא עדיין אפיקוירס, והשאלה למה בדיוק הוא מתכוון. האם הוא מתכוון לומר שהבן אדם לא מאמין באמונות הנכונות, פשוט עובדתית, זה לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, אבל תכלס הוא לא מאמין בעובדות הנכונות. הדבר הזה הוא בסך הכל תיאור, הוא לא שיפוט. לכן בעניין הזה, מצד אחד אין לי בעיה לקבל טענה כזאת, מצד שני אין טעם לטעון אותה, כי זה ברור, זאת אומרת, זה מובן מאליו. זאת אומרת, לכן בדרך כלל רגילים לפרש, אני לא ראיתי את זה במקור, זה תמיד ציטוטים מהקובץ שיעורים שמביא אותו, אבל בדרך כלל רגילים להסביר שרב חיים כנראה מבין, רב חיים כנראה רוצה לומר טענה טיפוטית. זאת אומרת שלגבי אפיקוירס אין פטורים של שוגג או אונס או מה שלא יהיה. זאת אומרת, יש גם טענה כלפיו, ולא רק איזשהו תיאור שהוא מחזיק בעמדות לא נכונות, אלא יש טענה כלפיו, למרות שבדרך כלל אונס רחמנה פטרי, אבל לא בתחום הזה. בתחום הזה, אם אתה מחזיק בעמדות לא נכונות, יש איזושהי בעיה. אולי, אני חושב שהזכרתי את זה, יכול להיות שהוא תולה את זה לא בעבירה שבדבר, אלא בזה שמי שמחזיק בעמדות כאלה, אז הוא לא בגדר אדם. עוד פעם, זה לא רשעות. הבעיה היא לא הרשעות שבדבר, אלא זה כמו בהמה. זאת אומרת, אחד שלא מבין כלום, משכל של בהמה. זאת אומרת, אז אין, אתה לא יכול להתייחס אליו כבן אדם, אבל זה לא במובן, לא סביר בעיניי בכל אופן, שהוא מתכוון לומר את זה במובן של האשמה. זאת אומרת, שהבן אדם הזה הוא עבריין, למרות שזה אונס גמור. אם זה אונס גמור, אז הוא לא עבריין. זאת אומרת, זה קשה מאוד לקבל את הדברים האלה במובן של, במישור של העבריינות. כן, המונח אפיקוירס, אמרתי יש בו מימד של שיפוט. זאת אומרת, זה לא סתם איזשהו תיאור אובייקטיבי, אבל עדיין אני לא חושב שזה שיפוט שנוגע למידת העבריינות של אותו אדם, אלא זה שיפוט של ביחס לאדם עצמו. תחשבו על בן אדם שמתנהג כמו בהמה. מתנהג כמו בהמה, אולי הוא לא אשם, אין לו שום שכל, אין לו כלום, הוא לא מבין שום דבר. בסדר, אבל הוא עדיין מתנהג כמו בהמה. זאת אומרת, זאת העובדה. יש אולי דוגמה אחרת לדבר, רודף קטן. כן, רודף קטן שלוקח, ילד בן 3, לוקח את האקדח של אבא שלו ומתחיל לראות לכל הכיוונים. אז הוא לא מבין שום דבר, הוא לא אשם בכלום, אבל אפשר להרוג אותו, או צריך להרוג אותו, אם הוא עודף ומאיים על אנשים אחרים. ולמה? כי ברגע שהוא עשה את הדבר הזה, אז אני לא הורג אותו בתור עונש, אני הורג אותו בתור, כדי לפתור את הבעיה. זאת אומרת, האחריות לפתור את הבעיה מוטלת עליו. כמובן, דוגמה מושאלת, זה לא אותו דבר, אבל אני רוצה לומר שהרבה פעמים התנהגות שמטילה סנקציות או מגנה מישהו אחר, זה לא בהכרח בגלל המימד העברייני שבו, אלא אולי בגלל המצב האובייקטיבי שבו הוא נמצא. מצב אובייקטיבי כזה, אז מה? הוא סתם לא בן אדם. זה לא משנה שיש לו שתי רגליים, שתי ידיים, לב, עיניים וכל מה שיש לבני אדם. תכלס, ברמה המהותית, הוא לא באמת בגדר של בן אדם. אולי. יכול להיות שזה מה שרב חיים מתכוון. אני כשלעצמי לא מסכים בכלל לטענה הזאת. לבן אדם, אוקיי, בן אדם שטועה. אבל אני חושב שלפחות מה שרב חיים מתכוון, נדמה לי שהוא התכוון לזה. עכשיו, כדי לראות קצת יותר את העניין הזה של אונס בדעות, אז דיברתי קצת גם על הרמב״ם שמדבר שם על בני התועים, כן? בני התועים האלה שהלכו אחרי מחשבתם, שזה תינוקות שנשבו, כן? הקראים או משהו כזה, אז בניהם זה כבר תינוקות שנשבו והם אנוסים. זאת אומרת, אפילו הרמב״ם, שהוא דוגמטיקן, זאת אומרת, הוא כן חושב שיש טענות עובדתיות שמחייבות, יש לו 13 עיקרים וכדומה, ראינו את זה לכל אורך הדרך ברמב״ם. עדיין, גם הוא מסכים אבל, שישנם מצבים שהאדם כן נחשב אנוס. זאת אומרת, הוא מחזיק בעמדה לא נכונה, ואנחנו כן רואים אותו כאנוס, למרות שזה עניין פיסות, של עיקרי אמונה. אם באמת הוא נולד בתוך סביבה כזאת שזה כמעט כפוי עליו להחזיק בדעות האלה. אז רואים שהרמב״ם לא טוען טענה עקרונית שבכלל לא שייך מושג של אונס בדעות. לא, שייך מושג של אונס. הוא כנראה מבין אבל שאם אתה לא תינוק שנשבע, אלא אתה אדם רגיל שחי בחברה רגילה, אז פשוט אתה כנראה בפועל לא אנוס. לא שלא שייך אונס בדבר כזה, אלא אתה לא נקרא אנוס, כי בעצם כן הייתה לך את האפשרות לדעת את האמת, ואם לא הגעת לאמת, אז זאת כנראה אשמתך. אז זאת הטענה. ואז זה אומר שיש פה איזשהו מימד של אשמה, כן? להבדיל מנגיד רב חיים למשל, אם אני צודק במה שפירשתי אותו קודם, לא היה אמור לקבל את ההבדל בין תינוק שנשבע לבין מישהו אחר. תינוק שנשבע ומישהו אחר זה רק הבדל ברמת האשמה. עד כמה הוא אשם בזה שהוא מחזיק בדעות לא נכונות. אם אתה אומר, לא אכפת לי משאלת האשמה. מה שאם בן אדם מחזיק בדעות לא נכונות, אז הוא בהמה. אז הוא לא אדם. אם זה ככה, זה נכון גם לתינוק שנשבע. מה ההבדל? לכן, ההבחנה הזאת שהרמב״ם עושה בין אונס רגיל, או בין תינוק שנשבע, לבין אדם שמחזיק בדעות לא נכונות, בעצמה אומרת שכנראה מה שרב חיים אומר לא נכון. לפחות בשיטת הרמב״ם. ואני רוצה אולי להרחיב קצת יותר בעניין הזה ולראות שתי תשובות מאוד ידועות של הרדב"ז. כן, רדב"ז מחכמי מצרים במאה ה-16. טוב, אז זה שתי תשובות של הרדב"ז, לוקח את זה מתוך איזה מאמר שמביא אותן, יותר נוח לי לקרוא את זה משם. התשובה הראשונה, הרדב"ז, זה בעצם תשובה מאוד ידועה, הרבה פעמים מביאים את התשובה הזאת של הרדב"ז, התשובה השנייה, זאת הראשונה, ועוד רגע נראה גם את השנייה, מביאים את זה בתור מקור לטענה שיש דבר כזה אונס בדעות. זאת אומרת שאם מישהו מחזיק בדעה לא נכונה, עדיין אפשר להתייחס, אם זה באונס, אפשר להתייחס אליו כאנוס. בניגוד למה שמשתמע עם הרב חיים, כן, שהוא נבח אפיקוירס. אז הרדב"ז מדבר בעצם על אדם שפירש את הפרשייה של חטא העגל, הוא אמר שבני ישראל בעצם הבינו שמשה רבינו היה אלוהים. זה בעצם היה העניין. אז שלחו שאלה לרדב"ז, מה עושים עם כופר כזה? כאילו, מה אמורים לעשות איתו? עכשיו פה זו נקודה מאוד עדינה, כי אני, משום מה ישב לי בראש תמיד, עד שהסתכלתי עכשיו שוב פעם בתשובות, שהרדב"ז מדבר על מישהו שבעצמו חשב שמשה רבינו הוא אלוהים. זאת אומרת, הוא עצמו חשב את זה. זה פיסה לא נכונה, הוא אפיקוירס. עכשיו השאלה היא מה לעשות איתו. אבל הרדב"ז לא מדבר על אדם כזה. הוא מדבר על אדם שכשהוא פירש את חטא העגל, הוא פירש שבני ישראל חשבו שמשה רבינו הוא אלוהים. זה היה החטא שלהם, זה היה העבודה זרה שהם עבדו. ועל זה בעצם יוצא הקצף של הרדב"ז. אבל בכל מכן לענייננו זה פחות חשוב הנקודה שבה הוא טעה אותו אדם, אלא השאלה היא איך מתייחסים לטעות הזאת. אז הוא אומר ככה, ולעניין הדורש אשר דרס והחליד סכין מחשבתו, והעמיק זממו על עניין עוון העגל, ותפס על ישראל דברים אשר לא כן, והעמיס על דור המדבר אשר לא עלה על ליבם, והוא התברך קצף מעט, והדורש הזה עזר לרעה. כן, הדורש הזה הפך את החטא של בני ישראל בחטא העגל לחטא הרבה יותר חמור ממה שהוא היה באמת. אז הוא אומר,
למה זה יותר חמור אגב?
מה?
למה זה יותר חמור אגב? אם זה...
הטענה היא שלחשוב שמשה רבנו הוא אלוהים זה הרבה יותר גרוע מאשר לחשוב שהעגל הוא אלוהים. העגל הוא אלוהים, זאת עבודה זרה רגילה. אבל להפוך את משה רבנו לאל, שהוא כל משמעותו זה להיות נציגו של הקדוש ברוך הוא, זה כנראה בעיניו משהו שהוא הרבה יותר, הרבה יותר גרוע. רע עליי המעשה ואין מנחם. ולא עליו אני מתרעם, אלא גם על הראשונים, כגון בעל ספר אמונה וכו', שכתבו בזה העניין דבר אשר לא כן. אין בדבריהם שאין אני רוצה להעתיקם פן יענה. זאת אומרת, היו כאלה שהלכו כנראה בכיוונים דומים, הוא לא מביא אותם כאן. אז הוא אומר, ואם כל רוע דבריהם לא הגיעו לסברה דעה רעה וחלושה ומזויפת כסברת זה הדורש. ואני רוצה להתנהג עמו כאשר אני מתנהג עם הקראים, הכופרים, בדברי רבותינו ז"ל. וצריך אני להביא ראיה לבטל דבריהם מן הכתוב ממש על סדר הכתובים. זה כבר נקודה מעניינת. זאת אומרת, כרגע הוא רוצה להוכיח לאותו אדם שהוא טועה. זאת אומרת, לא מספיק שמקובלנו, כן, שיש איסור עבודה זרה, או לא יודע, מקובלנו שבני ישראל בדור המדבר, דור דעה וכו', שהם לא חטאו בדבר כזה. זה לא מספיק. בשביל לשכנע את הבן אדם, אני צריך להביא לו ראיות מהכתובים שהוא טועה. ואז אם הוא יתעקש למרות שהוא רואה את הראיות האלה, אז אפשר אולי לראות אותו כחוטא, אבל בלי זה, לא. לכן הוא אומר, וצריך אני להביא ראיה לבטל דברי מן הכתוב, כתיב, ויאמן העם וישמעו כי פקד השם, וגומר. הרי, שאף על פי שעשה משה האותות לעיני העם, אפילו אחי נתנו האמונה לשם יתברך, כי הוא הפוקד אותם. זאת רואים שעם ישראל לא בלבלו בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו. משה רבינו עשה את האותות, אבל אף אחד לא העלה בדעתו שמשה רבינו הוא האלוהים שבשמו נעשים האותות האלה. אלא הם האמינו בקדוש ברוך הוא בגלל האותות שעשה משה. ואמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא, ואם החרטומים הודו באלוהותו כל שכן עם קודש, טיב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, הרי בהדיה שהאמינו שמשה היה עבד ולא אלוה. ועוד אמרו מי ייתן
מותנו,
ועוד אמרו מי ייתן מותנו ביד השם, הרי אפילו בשעה שהיו מתלוננים, תלו המוות והחיים ביד השם ולא ביד משה. עוד אמרו כל אשר דיבר השם נעשה, ואם היו תולים האלוהות במשה, היה להם לומר כל אשר תדבר נעשה. דיבר זה לשון נסתר, לא מישהו שנמצא בפנינו. דבר אתה איתנו ונשמע וכולי, הרי כי דברי השם ממיתים ולא דברי משה. הוא כתיב ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, ואיך אפשר שיאמינו אפילו הטיפשים, שהכבוד בראש ההר והאלוה בתוך המחנה. כן, משה רבנו נמצא למטה, אבל האש והכבוד של הקדוש ברוך הוא נמצא על ההר למעלה. אם משה רבנו הוא הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר זה לא, משהו פה לא מסתדר. ומה אעריך עוד? אבל באמת שיש בסברה זו נזקים והפסדות בדת יותר ממה שכתבת. ולא ניחא להו למראיו, דני מעליו אחי. וחס לי להרמב"ן ז"ל שיאמר שזו סברה וידחה אותו, אלא כיוון שדחק אותו הכתוב, עשה לנו אלוהים, הרי מכאן זה מתחיל, מה זה עשה לנו אלוהים? הכוונה, הם הבינו כנראה שזה במקום האלוהים שהוא משה רבנו, תעשה לנו מישהו אחר שיחליף אותך. אמר כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלוהים, וזה הדורש משנה את הידוע, ודבריו דברי שווא, ואסור לכותבן, כל שכן להאמין בהם, וכל שכן לדורשן ברבים. ואפשר לי ללמד עליו קצת זכות, כי שמה על ערב רב אמר כן, לא על ישראל חס ושלום. ואם על ישראל אמר, ראוי לעונש גדול, יהיה מי שיהיה. זאת אומרת, מין השמצה של עם ישראל, זה לא העמדה של עצמה, כי הפרשן הזה לא מחזיק בעמדה הזאת בעצמו. אבל השמצה הזאת של עם ישראל החזיק בתפיסה כל כך נלוזה, זה בעצם החטא הגדול שלו. אבל מפני שאין עונשים אלא אם כן מזהירים, אם ישוב הדורש הזה מלדרוש ברבים דברי פגם כאלה מוטב, ואם לאו, הודיעוני ומכינה לי בסילבה דלותיו אדמה. כן, לא משנה, אני אקה אותו במקל. ואתה תתענג על רוב שלום וכו'. זו התשובה הראשונה. עכשיו, התשובה השנייה שהיא יותר ידועה, על אותו עניין. זאת אומרת, על ששאלת על עניין הדורש, אשר דרש ברבים שישראל היו חושבים שמשה רבינו עליו השלום היה אלוה. כבר כתבתי לך כמה יש בסברה זו מהדופי והזיוף. אף על פי שכתבתי שיש ללמד עליו קצת זכות, שלא אמר כן אלא על הערב רב. לא שעם ישראל חשב את זה, אלא הערב רב חשב את זה. יפה דקדקתי בלשוני שכתבתי קצת זכות. והאמת היא שהוא קצת מן הקצת. מפני שדברים אלו נקראו אצלי אגדות של דופי, לא ראיתי להטריח קולמוסי בהם. כי לא לזה לבד היה ראוי להוכיח, אלא לכל הדורשים הבאים מאותם המלכויות, שבודין, אני לא יודע מאיזה ארץ היה הדרשן הזה, אבל הוא טוען שיש שם איזה מנהג באותו מקום, שמין דרשנים כאלה שהיו בודים מליבם דברים להוציא המקראות מפשוטן לגמרי, ומדרשי רבותינו זה על הקדושים, מציירים צורות נוכריות ובילדי נוכרים יספיקו. והיה צריך להעריך בזה לעשות ממנו ספר, וידעתי כי דבר יכאיבו כי את מי שישנו ואת מי שאינו ולישרא לאומה היו. לכן בחרתי השתיקה. כנראה היה שם איזשהו מקום שהייתה שם אופנת פרשנות או הוצאת דברים מפשוטם, בדומה קצת לאלגוריסטים בתשובת הרשב"א, כן, עם הידעיה הפנימי, שנהגו לפרש את אברהם, נגיד אברהם זה, 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 זה צורה ושרה זה חומר. ובעצם כל הפרשיות שעוסקות באברהם ושרה זה איזשהו משל על החומר והצורה, משל פילוסופי. אז הרשב"א מחרים את בעלי הפרשנויות האלה. אז כאין זה, כנראה שהיה שם איזשהו אזור, ששם נהגו לעשות כל מיני דרשות של דופי כאלה. עכשיו, אנחנו מתקרבים הלאה, ולעניין אם זה הדורש ראוי לעונש, שדיבר כנגד כבודו של משה רבינו עליו השלום, דקיימלן, כשם שנפרעים מן העובדים, כך נפרעים מן הנאבדים. זאת אומרת, אותו אדם בעצם פוגע בכבודו של משה רבינו, מילא כשאני מפרש את זה שהוא מדבר רק על הערב רב, ולא על עם ישראל, אז ניחא, אבל מה עם משה רבינו? זאת אומרת, גם אם הערב רב חשב את זה, אבל כשם שנפרעים מן העובדים, נפרעים גם מן הנאבדים. אז אם משה רבינו היה נאבד לעבודה זרה, אז בעצם זה גם פגיעה בכבודו. כדאית בהגדה בדוך תיטובה, ועלה בדעתי לתקן את אשר עיוותו באומרי שערב רב חשבו כן בליבם, ולא היו נוהגים בו מנהג אלוהות, ולא היו מודיעים הדבר לשום אדם. ולא אמרינן כך נפרעים מן העובדים, אלא בזמן שעובדים אותם ממש, ונוהגים בהם מנהג אלוהות. וזה האיש לא כיוון לומר שהיו עובדים אותו, אלא שהיו חושבים שהיה אלוה. מה זאת אומרת? הוא אומר, יכול להיות שהוא דיבר על ערב רב, אולי, כן? קצת מן הקצת לימוד זכות, ומשה רבנו בכלל לא ידע שהם אוחזים ממנו אלוה, שהם עובדים אותו, כן? הם לא היו באמת עובדים את משה רבנו, זה מה שהם היו חושבים. משה רבנו לא היה יודע, ואז מה? אם משה רבנו לא יודע, אז ודאי שלא נפרעים מן הנאבדים. מה אתה רוצה עם משה רבנו? הוא לא יודע בכלל שהם עובדים אותו, או שחושבים שראוי לעבוד אותו. אז ודאי שכשכתוב שנפרעים מן הנאבדים כמו שנפרעים מן העובדים, זה רק כאשר הנאבדים יודעים שהעובדים עובדים אותם, ומשתפים עם זה פעולה. אבל במקרה שהוא לא יודע מזה, ולא עבדו אותו בפועל, אז רק זה מה שהם חשבו בליבם, אז ברור שמשה רבנו אין, זה לא גנות לגביו. אף על גב דכתיב למען תפוס את בית ישראל בליבם, כן, אפילו אם בליבם יש מחשבת עבודה זרה ולא עבדו בפועל, עדיין יש עליהם תביעה, הנאמילה לגבי העובד, שנפרעים ממנו על מחשבת עבודה זרה. אבל לגבי הנאבד, אין נפרעים ממנו, אלא כשעובדים אותו בפועל, בעבודה מן העבודות. ולישנה, הכי דייקה. כן, זה הלשון של המאמרה הזאת, שנפרעים מן העובד ומן הנאבד, זה כשעובדים אותו, לא כשחושבים לעבוד אותו. כך עלה בדעתי לתרץ לפי שיטתו. כן, את אותו פרשן שדנים בו כאן, אז יכול להיות שזה ככה הוא פרש, ואז אולי זה לא כל כך נורא. אבל הוא אומר, הוא עצמו לא הניחני לפרש דבר, כן, זה מזכיר לי, אני מזכר עכשיו. שמעתי פעם ברדיו, היה ראיון עם אפרים שח, הבן של הרב שח. והוא סיפר שהוא היה בחלוקת דולרים אצל הרבי מלובביץ' בניו יורק. הוא עמד שם בתור, וכשהוא הגיע אל הרבי, אז הרבי אמר לו, מי כבודו? כן, מה השם? הוא אמר לו, אפרים. אפרים מה? אפרים שח. אתה קשור לראש ישיבה? הוא אומר לו, כן, אני הבן שלו. אז הוא אמר לו ככה, חכה פה רגע בצד. גמרו את כל החלוקה, ואז הוא אומר לו, תשמע, כשאתה חוזר הביתה, ואתה פוגש את אבא, תגיד לו שזה לא אני, זה החסידים שלי. תגיד לו, לא אני הכרזתי על עצמי בתור משיח, זה החסידים שלי החליטו שאני המשיח, זה לא, מה אתה רוצה ממני? זה ממש כן, העובד והנאבד שיש פה בתשובה. אז טוב, הוא אומר לו, בסדר גמור, אני אגיד. הוא הגיע לאבא שלו בני ברק, נכנס, הוא אומר, תראה, אבא, הייתי אצל הרבה ביקש למסור לך, שזה לא הוא, זה החסידים שלו. אז הרב שח אומר לו, ככה הוא מספר שם ברדיו, אז אבא שלו אומר לו, כן, הרב שח, אומר לו, לאבא שיגיד את זה לחסידים שלו, לא לי. כן? זאת אומרת, אתה רוצה לטעון שזה רק החסידים שלך, אתה לא משתף עם זה פעולה, אתה לא רוצה. אז אל תגיד לי שאתה לא משיח ואת זה רק הם. תגיד להם את העניין הזה, שאתה לא משיח. זאת אומרת, אם אתה מספר את זה רק לי, זה אומר שאתה בעצם משתף פעולה עם העניין הזה. זה כן בהשראתך, אוקיי? אתה לא יכול להגיד לי שאני לא משתף פעולה. גם פה אותו דבר. אז אם משה רבנו, או אם הנאבד, יודע שעובדים אותו ושותק, אז זה בעצם אומר שיש לו חלק בעניין. הוא לא יכול לספר לנו, לא, זה רק הם, זה לא קשור אליי, אני בכלל לא מעורב. אם אתה ידעת, אז היית צריך להעמיד אותם על טעותם. כל אופן,
הרב,
כן?
סליחה אם אני שואל שאלה פשוטה מדי, אבל איך בכלל אפשר להאשים את עם ישראל, גם את משה רבנו במקרה הזה, בעבודה זרה, אם הם עדיין לא קיבלו את התורה, זאת אומרת, זה קרה תוך כדי.
מי אמר שזה חטא פורמלי?
אז מה זה?
עבודה זרה, זה דבר בעייתי גם אם לא היה, גם אם זה לא היה איזושהי עבירה.
זה לא משהו לא מוסרי, איך אפשר לדעת שזה אסור בלי התורה?
זה נושא במצוות ללא.
אם הקדוש ברוך הוא אלוהים, אז אסור לך לעבוד מישהו אחר, אתה צריך לעבוד אותו.
אבל הם ידעו את זה?
הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא אלוהים.
לא, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא אלוהים, אבל האם זה אומר שבהכרח יש איסור לעבוד אל אחר? לא בהכרח.
כי אין אחר, מה זאת אומרת? לא איסור פורמלי, אין אחר, כשאתה הולך אחרי...
אם זה לא איסור פורמלי, למה יש לנו טענות נגדם?
זה דבר בעייתי.
אבל אם אין איסור פורמלי, למה יש לנו טענות נגדם?
טענות הן לא בגלל, למה לקדוש ברוך הוא היה טענות על קין על זה שהוא רצח את הבל?
לא, זה אני מבין, כי זה באמת לא מוסרי, והוא השריש בנו את המוסר, זה אני מקבל את ההסבר.
יש דברים שאפשר לבוא אליהם בטענות גם בלי ציווי פורמלי.
אבל עבודה זרה נראה פחות טריוויאלי מ...
טענה שלא, היא שלא, לא. זאת אומרת, עבודה זרה, משהו שאתה אמור להבין לבד, גם אם לא היה ציווי איסור פורמלי בעניין.
גם זה לא מוסרי. סתם, אני עונה לו, זה לא מוסרי גם לקחת אל שברא את העולם, ואתה לא עובד אותו, עושה צחוק, והולך ועובד איזה גוש אבטיח. זה לא מוסרי, זה התנהגות לא יפה.
אוקיי, למרות שאתה יכול להגיד שאולי יעבדו גם אותו וגם אותו, אני לא יודע.
בדיוק.
עדיין זה להרבב שתי...
על העניין המוסרי פה הייתי יכול להתווכח. אבל יש פה איזושהי תפיסה שאומרת, מה זאת אומרת? הוא לא אלוהים, מה? אם אתה עושה אותו אלוהים, אז אתה טמבל או רשע, או אני לא יודע בדיוק, תלוי למה אתה עושה את זה, נראה את זה עוד מעט. אז הוא אומר, הוא בעצמו לא הניחני לפרש דבריו כך. כפי מה שכתבת, שפרש על פסוק ויחל משה את פני השם אלוקיו, אם הם עשאוני אלוה, אין קפידה בזה, מפני שאני מקבל לך לאלוה. עד כאן. זה ציטוט של אותו פרשן. שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם הם עשו אותי באלוה, לא נורא, אל תקפיד עליהם. למה? כי אני מקבל אותך בתור אלוה, אז אם אני האלוה שלהם ואתה האלוה שלי, אז זה טרנזיטיבי. כן, אז אתה גם האלוה שלהם. אז אין צורך להקפיד. אז אם ככה הוא מפרש אותו פרשן, אז הוא אומר שהוא, משמע שהיה משה יודע שעשה הוא אלוה. ולא היו דברים שבלב. כן, אז משה רבנו כן ידע את זה. בקיצור, הפרשנות הזאת לא מסתדרת.
אם הרב יכול לשפר את איכות הקול, את הסאונד, יש מה שאני קצת שומע חלש מדי.
גם מרגישים בעיה?
כן, שומעים חלש, אתה שומע אותך חלש.
חלש, אבל ברור. בהתחלה חשבתי שזה רק הציע, אבל כשראיתי שאחרים שואלים, פתאום זה משתנה, אז הרשיתי לעצמי להעיר. תודה.
זה בסדר, לא צריך להתנצל על המהירים. רגע, עכשיו יותר טוב?
בהחלט. בהחלט.
משמעותית.
זווית קטנה עושה פה שינוי, מעניין. טוב? בכל אופן, כן, ואם כן, זו קשה יותר מכל מה שכתבת, כי למה לא החזירה משה מזה הטעות, ויפרשם להם האמת, כי אין אלוה מבלדי השם, וכי תימא שהחזירם ולא קיבלו, היה לו לדון אותם כעובדי עבודה זרה, ומה לי עגל ומה לי דבר אחר, וקיימה לאן כל המודה בעבודה זרה, אף על פי שלא עבדה, הרי זה מחרף ומגדף, והמקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה, חייב סקילה, ואפילו יגביע לבנה ואמר לו אלי אתה, וכן כל כיוצא בזה חייב. ואיך אפשר שיהיו ערב רב מקבלים את משה לאלוה, והוא יודע ושותק? וזה גירעון גדול בחיק בחיר האל ונאמן ביתו, שיאמר עליו כיוצא בזה. ולא מצאתי, בקיצור, אין דרך להליץ יושר על הפרשן הזה, ולא מצאתי טעם לפוטרו מן העונש, זולת מפני שהוא טועה בעיונו, ותקנתו כלכלתו. ולא חשיב היי ממי שטועה באחד מעיקרי הדת, מחמת עיונו הנפסד, שלא נקרא בשביל זה כופר. זה המשפט הידוע של הרדב"ז. מה הוא אומר? הלימוד זכות היחידי שנשאר לי לגבי הפרשן ההוא, זה שהוא פשוט, הוא באמת מאמין בזה. זה מה שהוא חושב, זאת המסקנה שלו. ככה הוא קורא את הפסוקים. מה אני יכול לעשות? זה באמת מה שהוא חושב. אז הוא אנוס גמור. זה נקרא טועה בעיונו, כן? או אנוס בדעות, מה שנקרא. הוא לא יותר גרוע ממי שטועה באחד מעיקרי הדת, מחמת עיונו הנפסד, שלא נקרא בשביל זה כופר. רואים? זה משפט מעניין. יש עיקרי אמונה, יודגים על עיקרים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מי שלא מאמין בהם, הוא כופר, הוא אפיקורס. אומר, לא, זה רק כן מאמין בהם, ובכל זאת איכשהו סוטה מהם. אני עוד אבהיר את זה קצת יותר. אבל מי שבאמת ובתמים לא מאמין בהם, מה אתה רוצה? הוא אנוס גמור, זה לא נקרא כופר. כן? תזכרו את רב חיים, שימנה בחפיקוירס. כן? אז זה ממש הפוך. והרי הלל...
אי אפשר שלא להזכיר את שלום צדיק, הרב עדיין לא אמר עליו כלום, וממש הפרשייה פה.
אני לא יודע, לא נשמע לי מעניין, אני לא...
כל הרשת גועשת על האיש הזה. אפילו יש עליו כתבה, עשו עליו כתבה בקור ראשון עכשיו.
הרשת גועשת מכל כך הרבה שטויות, שאני לא יודע, זה לא אינדיקציה לכלום. לא, כתבתי את זה בקצרה, שאלו אותי באתר, כתבתי את זה בקצרה, אבל לא נשמע לי מעניין במיוחד. טוב, בכל אופן, אז הוא אומר שיש פה טעות בדעות, והרי הלל היה אדם גדול, אני קורא פה, והרי הלל היה אדם גדול, וטעה באחד מעיקרי הדת, שאמר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיהו. כן, גמרא בפרק חלק, שהלל אומר, אין משיח לישראל, הם כבר אכלו אותו בימי חזקיהו, לא יבוא משיח. אוקיי? אז בעצם כפר באחד העיקרים. ומפני זה הטעות, לא חשבו הוא כופר חס ושלום. איך הוא יודע, הרדב"ז? ואם לא כן, איך היו אומרים שמועה משמו? כן, עוד קראו לו רבי גם כמובן, רבי הלל, כן? איך אומרים שמועות משמו אם הוא כופר? לכן ברור שלא התייחסו לעמדה הזאת שלו ככפירה. והטעם מבואר, כיוון שאין כפירתו, אלא מפני שחושב שמה שעלה בעיונו אמת. ואם כן, אנוסו ופטור. הפך הנמי טועה בעיונו, אותו פרשן שהוא מדבר עליו. ואדרבה, לפי דעתו זו, המשובש, חושב, לפי דעתו זו המשובש, חושב שמעלה את משה רבינו עליו השלום למעלה יותר ממעלתו. וחס לי לרבן של כל הנביאים שיאמר עליו ככה, כן, זה תוספת שלו. אבל הוא בעצם אומר להפך, אני עוד מגדיל את מעלתו של משה רבינו. הוא אפילו עם כוונות טובות, לא רק שהוא טועה. אז ודאי וודאי שאי אפשר להתייחס אליו כאפיקורס, ככופר. כללות, היינו גם בתשובה הקודמת שבה לא מופיע העניין הזה, עדיין הוא תורח להוכיח את זה מתוך הפסוקים. הוא מבקש מהשואל שיגיד לפרשן הזה, שיראה לפרשן הזה את הראיות מהפסוקים, ורק אם הפרשן לא יקבל למרות הראיות מהפסוקים, אז אפשר כן למחות אותו בסילבה, במקל. אבל אם לא, אז הוא אנוס. ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענות. אז במובן הזה, פה זה כתוב יותר במפורש, אבל בעצם אפשר לראות את זה גם בתשובה הקודמת. כללות הדבר, מסקנה, תעמיד עליו עדים, איך אמר שערב רב עשו את משה רבינו אלוה והוא ידע בדבר, עוד תעיד עליו משמי ותראה לו כתב זה, שהפירוש אשר עשה הוא טעות מפורסם בפשטי הכתובים, טעות מפורסם הכוונה טעות פשוטה, טעות גלויה, לא מפורסם במובן שהרבה עשו את הטעות הזאת, אלא כל אחד שמסתכל מבין שזו טעות. והוא פנים שלא כהלכה, וימשך ממנו הריסה בדת, אם רוצה לחזור בו מוטב, ואם לאו, תשלח לי קבלת העדות הזה, וגוד הרבה איש דיאלי, כן? אפיל עליו כותל גדול. כי אם היה כותב אליו, הייתי מוכיחו ומכריחו ומבריחו עד חורמה. כוונה, הייתי מחרים אותו כמובן, כן? זה משחקי מילים. אבל עדיין לא ראיתי כתבו, ואין דרכי להישאל לאין דורש ומבקש. כן? האלוהים מבקש את אלבון בחירו, וכל ישראל נקיים.
הרב, אבל האם זה אותו דבר להגיד שהוא טועה והוא אנוס? זאת אומרת, כשאומרים הוא טועה, זה נשמע כאילו הוא עובר עבירה. וכשהוא אנוס, זה נשמע שהוא לא חייב. כאילו זה קצת סותר, לא?
אם הטעות היא באונס, אז הוא לא חייב. זאת אומרת, טועה הכוונה טעות באונס, כן, זה אותו דבר. אז מה שאנחנו בעצם רואים פה ברדב"ז, שגם ביחס לאמונות ודעות, ודאי ששייכת טענת האונס. וזה בבואה של מה שראינו בשיעורים הקודמים, שאי אפשר לדרוש מבן אדם להחזיק בדעה, בטענת עובדה כלשהי. כי אם הוא לא מחזיק בה, אז או שתשכנע אותו, ואז אין בעיה, אבל אם לא הצלחת לשכנע אותו, אז מה אתה רוצה ממנו? אז הוא אנוס בדעתו,
זה מה שאני חושב. מצד שני, אבל אתה גם רואה שאפשר להניש אותו כשהוא לא חוזר בו, למרות שזה מאונס. זאת אומרת, כמו שדיברת לפני כן, על זה שהוא...
לא, כי אם הוא לא יחזור בו, זה לא יהיה אונס. ושאני הבאתי לו ראיות פשוטות, הרדב"ז לפחות מניח שמי שמסתכל על הראיות האלה זה פשוט. אם הוא לא יקבל את זה, זה אומר שזה לא אונס. אז זה יצר הרע שלו.
ואם זה היה משהו שקשור לעיון שקשה קצת להבין אותו, הוא לא היה אומר להניש אותו?
לא, אני חושב שלא. לא, זה אונס לכל דבר.
לא, זאת אומרת, מהספרה שאמרת בתחילת השיעור, הזכרת בשיעורים הקודמים, זאת אומרת שמסלקים נזק פשוט. לא בגלל... שמסלקים נזק, זאת אומרת, הוא טועה, אנחנו יודעים שהוא טועה, ויש...
אם זה סילוק נזק, אז מה אכפת לי אם הוא אונס או לא? סלק את הנזק בכל מקרה.
לא, מזהירים אותו לפני, כי...
אי אפשר להזהיר אותו, אז מה? נגיד שאי אפשר להזהיר אותו, אז מה?
אוקיי, אם אי אפשר, אבל כשאפשר, מזהירים אותו.
עדיין היית מסלק אותו. אז אין תנאי שאתה תזהיר אותו קודם. אם זה רק סילוק נזק, ולא סנקציה בגלל שהוא עבריין, או שהוא לא בסדר, אז זה לא משנה בכלל אם הזהרת או לא הזהרת.
לא, אבל אם אפשר לסלק את זה, אם אפשר בדרכי שלום.
אם אפשר, אבל זה לא תנאי לעונש. אם אפשר להראות לו ולהחזיר אותו בתשובה, בצורה, זה תמיד יותר טוב. אבל זה לא תנאי שבלי זה אין לכם מה לגעת בו. נכון? זה לא מוצג כך ברדב"ז. ברדב"ז נראה שזה תנאי, זאת אומרת. לכן אני חושב שהרדב"ז בסך הכל מבין שהראיות שלו מהפסוקים הן כל כך ברורות, שאם הוא לא יקבל אותם, אז הוא סתם עקשן. זה לא אונס כבר. אבל בינתיים, כל עוד הוא אנוס, אז הוא אנוס, מה לעשות? אז בסופו של דבר, בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה שיש טענת אונס גם על אמונות ודעות, ולכן גם פה אנחנו בעצם דנים במישור האשמה. זאת אומרת, אם הוא אנוס, אז הוא פטור, ואם הוא לא אנוס, אז אפשר לבוא אליו... אפשר לבוא אליו בטענות. אגב, מחשבות, בלי שאתה עובד, זה לא עבודה זרה. אתה לא חייב מיטה על דבר כזה. לא, אנשים לא תמיד יודעים את זה. עבודה זרה זה כאשר אתה פולח לאליל, כן? אתה עושה את העבודה הדתית במעשה. אז זה נקרא עבודה זרה. או אחת מארבע עבודות, או העבודה ששייכת אליו. אבל אם אתה רק חושב שהוא אליל, בלי לעבוד אותו בעבודתו, אז זה לא עבודה זרה, אין חיוב מיטה, אבל עדיין מורידים ואין מעלים, וכל ההגדרות של אפיקורס.
זה נכון לכל חשיבה רב, גם עירורי עבירה, לא משנה איזו?
מה נכון לכל חשיבה?
שאי אפשר להניש על חשיבה. אני שואל האם זה נכון, הדבר הזה נכון רק לעבודה זרה או לכל עבירה כביכול?
אני כרגע לא נזכר במשהו ש... מענישים על חשיבה, אבל זה לא מופקע. באופן עקרוני אפשר. זה רק, רק אני אומר, בגדרי עבודה זרה, האיסור הוא רק לעבוד עבודה זרה. לחשוב מחשבות אפיקורסות, או אפילו מחשבות עבודה זרה, זה לא איסור עבודה זרה פורמלי. אולי זה דברים אחרים.
כן, אני מנסה לחשוב על דברים אחרים. אני חושב מאוד חזק על עבירה אחרת.
מה זה כך חושב מאוד חזק? לחשוב על
עבירה אחרת? אני לא יודע. אני חושב על זה, אני חושב על עבירה.
אתה צריך לדוגמה של עשיית עבירה במחשבה.
לא, אז אני שואל, אולי אין בכלל עבירה במחשבה.
אולי?
אולי אין.
אולי?
אולי עבירה היא רק במעשה.
יש אהבת השם, יראת השם, אהבת הרע, דברים כאלה, לכאורה כן ציוויים שעוסקים במחשבה.
זה ציווי חיובי, וציווי שלילי.
יש ציוויים, אבל עוד פעם, עונש אין, לא לפחד במלחמה. זה לאו. אבל עוד פעם, שם אבל בפשטות לפחד זה כנראה גם לעשות מעשה. זאת אומרת, לא לעשות, לא איסור על
בעצם
הימצאות הפחד, אלא להתנהג בצורה פחדנית. כנראה, אני לא בדקתי כרגע, אבל סביר להניח. קיצור, יש איסורים שהם איסורים על הלב.
מה זה לא תחמוד, זה לא זה?
לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למשל.
כן.
זה איסורים ממש מאותו סוג, שהם על הלב, לא בדיבור.
לא בדיבור ולא במעשה.
אז
הרב, הרעיון הזה שאי אפשר כי בכל האדם האמיס על זה שלא ידע ואין לפעמים תביעה עליו. למשל נביא הבעל של אליהו, ברור שהם האמינו, והם שיתנו את חיים, עשו את נפשם על עבודת הבעל. הם האמינו בתום ליבם, לא בתום ליבם, הבינו גם, אבל גם בחיים עצמם אנחנו לא רואים שאנחנו הרבה פעמים מאמינים מאמינים לגמרי בדברים שמשום מה אנחנו גם רוצים להאמין אותם אפריורי.
אני מגיע לזה עוד מעט. בסדר? אז הטענה בעצם היא שיש טענת אונס גם לגבי אמונות, גם לגבי טענות עובדה. רק הערה לפני שאני ממשיך, לגבי קינה בשבת, הריגת קינה בשבת, המצב הוא טיפה שונה מאשר המצב אצלנו. הבאתי את הדוגמה של קינה בשבת, כיוון ששם יש פוסקים שטוענים שלמרות שהעובדות לא נראות לך נכונות, עדיין אתה מחויב לקביעה ההלכתית שמבוססת על העובדות האלה. אוקיי? אני טענתי שלא, אבל הדעה המקובלת בפוסקים היא שכן. ואני רוצה רק להעיר ששם זה מקרה שונה מאשר אצלנו. למה? בגלל ששם העובדות הן לא מהות ההוראה ההלכתית. הן רק התשתית שעליה בנויה ההוראה. זאת אומרת, אם אני חושב שקינה לא פרה ורבה, שזה טענה עובדתית, אז מזה נגזר שמותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, יכול לבוא מישהו ולומר, אתה יודע, לא משנה כרגע מה טיבה של הקינה, אבל עדיין מותר להרוג אותה בשבת, כי זה מה שחזל קבעו. עכשיו, אפשר להתווכח עם זה, אפשר להסכים לזה, אבל אין פה שום דבר שהוא סתירתי. זאת אומרת, אמירה כזאת היא לא סתירתית. אתה יכול להגיד, הנורמה מחייבת, למרות שהתשתית העובדתית שלה לא נכונה, או לפחות בעיניי לא נכונה. אז אתה יכול, עוד פעם, אני לא חושב שזה נכון, אבל רוב הפוסקים חושבים שזה נכון, והתפיסה הזאת היא לא סתירתית. אפשר להגיד אותה, אוקיי? לעומת זאת, באמונות ודעות, האמונות והדעות הן עצמן מדברות על עובדות, לא שהעובדה היא בסיס שממנו אני גוזר הוראה הלכתית או הוראה נורמטיבית. העובדה היא ההוראה. זאת אומרת, להחזיק בעובדה, זה ההוראה. עכשיו, שם אי אפשר לנתק את זה. אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, תחזיק בעובדה למרות שאתה חושב שהיא לא נכונה. אם אני חושב שהיא לא נכונה, אז אני לא מחזיק בה. להחזיק בעובדה פירושו לחשוב שהיא נכונה, זה נקרא להחזיק בעובדה. לכן, בניגוד לקינה, במקרה של עיקרי אמונה, זה בלתי אפשרי. את אי אפשר לדרוש מבן אדם להחזיק במשהו שהוא חושב שהוא לא נכון. אפשר לדרוש מבן אדם להתנהג באופן שהוא חושב שהוא לא נכון. למשל עם הקינה. אוקיי? אז לכן זה לא דומה למקרה של הקינה, ולכן גם לפי הפוסקים שמדברים, שעושים את ההבחנה בקינה, ואומרים שההוראה ההלכתית עדיין בתוקף, גם אם אתה חושב שהתשתית העובדתית לא נכונה, במקרה של עיקרי אמונה, נדמה לי שאני לא מצליח לראות איך אפשר להתווכח עם הרדב"ז. ברור שהרדב"ז צודק.
מה המשמעות של שוגג בדברי הרדב"ז? מה המשמעות של שוגג?
מה זאת אומרת?
כלומר, מה שהוא אמר, סליחה, לא של שוגג, שאם יראו לו בכל זאת את הנתונים ואת הפרשנות ואלה דברים מפורסמים, והוא עדיין יחזיק בדעתו, אז הוא לא נחשב אנוס. אז למה הוא לא נחשב אנוס אם הוא עדיין סבור ככה וזה לא שיפטר אותו?
זה קשור לשאלה של שמואל מקודם, אני כבר מגיע לזה. אז
אתה גם שאלה,
כן?
שאלה קטנה, גם כן אתה הזכרת שלמעשה על עבודה זרה אין איסור במחשבה. הרי גם
לא
עוד פעם לפי
שיטה. איסור. לא
אין, אין, זה לא עבירה, זה לא עבירה.
לא, זה כן עבירה.
במחשבה.
כן, זה עבירה. זה עבירה שלא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל זאת לא עבירת עבודה זרה. עבירת עבודה זרה זה כאשר אתה פולח. להחזיק okay. בדעות לא נכונות זה איסור, אבל זה לא איסור עבודה זרה. אין חיוב מיטה למשל על האיסור הזה.
אוקיי, אוקיי. בסדר, זה מסתדר.
אז עכשיו אני מגיע באמת לשאלות שעלו פה בכל מיני ניסוחים, אבל בעצם כולן חותרות לאותו מקום. למעשה לפי הרדב"ז מאוד קשה להבין מתי באמת כן אפשר לבוא בטענות למישהו שמחזיק בדעה לא נכונה. זאת אומרת, יש לבן אדם פטור של אונס. ברגע שיש לבן אדם פטור של אונס, אז מהו אותו מצב שבו אין לו את הפטור הזה? תארו לי את הטיפוס או את הסיטואציה שבה אני יכול לבוא בטענות לבן אדם שמחזיק בעמדה כלשהי ולא יהיה לו את הפטור של אונס.
שיהיה משהו מוסרי.
ממה נפשך? אם הוא מאמין בעמדה הזאת, גם אם הבאתי לו את הראיות, כמו שאמר קודם שובל, נכון? זה השם הפרטי, אני מבלבל תמיד. כמו שאמר שובל קודם, גם אם אני הבאתי לו את הראיות, הוא לא השתכנע. מה לעשות? הבאתי לו את הראיות מהפסוק. הוא טמבל, לא משנה כרגע. הוא לא השתכנע.
אולי, הרב, אולי מישהו שהאמין בעבר ועכשיו כבר לא?
אז מה אתה רוצה ממנו עכשיו?
אז יש איזה מצב שונה, זאת אומרת...
לא הבנתי. דנת בן אדם לפי מה שהוא, מה אכפת לי מה שהוא היה בעבר?
הרי ברור שרוב האנשים לא נכנסים תחת הקטגוריה הזו, כאילו הם יהיו תחת אנוס, הרוב יהיו תחת אנוס.
אני שואל מי לא
יהיה? ולא ייתכן תהיה הוראה כזו, שרוב רובם, הרוב של האנשים, הם גדר אנוסים.
מי לא יהיה?
הרב, מי שלא יהיה לדעתי זה מי ש... כשהצליה היא מוצרית. אדם מדענים מאמין בכנות שצריך לרצוח. לרצוח חפים מפשע, להתעלל בהם. אני מאמין ככה בכל ליבי. אז נכון, אני מאמין לך שאתה מאמין, ואני חושב שאתה רשע מרושע. זה המקרה.
אנחנו לא מדברים על דברים מוסריים, אנחנו מדברים על
אמונות
ודעות.
אז השאלה היא מה...
הרב אמר קודם על
זה. לא הבנתי.
אני חושב שאפשר בפירוש לפרש את כל המצוות והעבירות, כולל עבודה זרה, ובעיקר עבודה זרה, ערך מוסרי. פר אקסלנס, עם כל המשמעויות שלו.
טוב, אני בן אדם עובד עבודה זרה לאיזשהו אליל. מה זה קשור למוסר?
המשמעות של הרב, מחסר דרשות, הרב מכיר מיליון דרשות על העניין הזה, מה המשמעות העמוקה של עבודה זרה? זה לא רק הרעיון שאני חושב שהפה, שהתגובה הזו יש לה כוח.
אני לא מכיר שום דרשות ואני גם לא מכיר בדרשות. אין בזה שום בעיה מוסרית. מה הבעיה מוסרית?
אתה מסיר מעצמך אחריות מוסרית, אתה אומר, אני לא קובע. האליל אמר לי שצריך לרצוח
ילדים. לא, האליל שלי מצווה עליי להיות מוסרי למהדרין.
אז אני לא חושב
שזה... רוצה שאני אקריב לו קורבנות כל בוקר, זה הכל.
אבל המשמעות של עבודה זרה, הסיבה שהמאירי כל כך יוצא כנגד עובדי העבודה זרה של פעם, ולא נגד הנצרות של היום, מכיוון שבאמת המשמעות, התוצאה של...
אתה מערבב כמישורים, אתה מערבב כמישורים. המאירי מדבר לשאלה עד כמה אתה מגנה את הבן אדם.
כן,
אבל הוא... ממילא סנקציות. אבל הוא לא מדבר על העונש, זה לא קשור לעונש
ההלכתי. לא, לא עונש, לא עניין של עונש. הערכה השיפוטית של המאירי על עובדי העבודה זרה של פעם,
הוא לא מדבר על הערכה שיפוטית, אתה מדבר על עונש. מתי הוא יחטוף עונש?
לא, זה עונש, לא, המאירי אומר על למשל לא להציל אותו בשבת. הוא אומר שפעם ההלכה הייתה לא להציל, שהוא היה באמת חיה, הוא היה פראי, הוא היה ברברי. וזה נבע באופן יסודי מהעבודה זרה שלו.
נכון.
אז העבודה זרה יכול להיות להשתמעות ומשמעות מוסרית, אבל
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, והנה המאירי עצמו, אותו מאירי עצמו אומר, שהעובדי עבודה זרה שבזמנו, כיוון שהם מוסריים, אז כל הסנקציות האלה בטלות לגביהם, אבל הם עדיין עובדי עבודה זרה.
כן, אבל המשמעות של עבודה זרה של נוצרים של היום היא באמת קלושה ביותר.
אני לא יודע מה זה קלושה, הם עובדי עבודה זרה, חייבים איתה.
עבודה שאנחנו מצילים אותם בשבת, מצילים אותם לכתחילה, מחללים שבת להציל את העובד
עבודה זרה. אין עליהם את כל הסנקציות המוסריות, אבל איסור עבודה זרה יש שם.
לסכול אותם.
יש גויים לא מוזרים על השיתוף.
למה לא לסכול אותם? נפולים
מן הסוג הזה, זה דיון אחר.
למה לא לסכול אותם?
לא הבנתי.
למה לא לסכול אותם?
לסכול, בטח לסכול, למה לא לסכול? לסכול
אז אני מציל אותם בשבת, אבל סוכל אותם?
לא, אז אני אומר, בגלל שגויים לא מצווים על השיתוף או משהו כזה. זה שני דברים שונים לגמרי. אני מדבר על השאלה העקרונית. את השאלה העקרונית, מה הבעיה באיסור עבודה זרה, ומתי, או מחשבת עבודה זרה לפחות, ומתי זה מופיע? מתי אין לך פטור של אונס במצב הזה? לכאורה אין סיטואציה כזאת. אני לא מדבר על השאלה של מה שאהרון אמר קודם, רוב או מיעוט. לא, אני לא אומר, אני שואל, תן לי אחד, דוגמה אחת, למישהו שמחזיק בדעה כלשהי, ויש לי טענות כלפיו. אם הוא מחזיק בה, אז הוא אנוס. גם אם הבאתי
לו את המעלות,
אם שכנעתי
אותו. לא תרצח, לא תרצח. אדם חושב שכן צריך לרצוח.
אני לא מדבר על רצח, אני מדבר על איסורי כפירה.
רק על איסורי כפירה? רק
אני מדבר גם על רצח, אבל אני לא רוצה להתווכח איתך על זה, כי זה לא הנושא.
אולי.
השאלה, מקרה של אונס שאני כן דורש ממנו, זה מקרה של אונס לכאורה, הוא נולד, אם אני והרב היינו נולדים בעזה לפני איקס שנים, היינו מאמינים שצריך להסיר את ראשיהם של יהודים, חפים מכל פשע. אנחנו היינו אנוסים כי 99.99 מהמי שנולד שם, זה מה שיצא ממנו. האם אנחנו לא היינו רשעים גומרים? רשעים גומרים, היינו רואים לחלות מן העולם, כן?
אז אני אגיד לך את אותם שני דברים שאמרתי קודם. א', לא היינו רשעים גומרים, ולא מגיע לנו שום עונש, זה א', מגיע התגוננות, צריך כמובן להתגונן מפנינו, כי אנחנו מסוכנים, שום עונש, וזה שום רשעות אין בדבר הזה, זה א', וב', אני לא מדבר על רצח, אני מדבר על איסור עבודה זרה, או איסור של מחשבות כפירה, זה משהו אחר, אתה לוקח אותי כל הזמן לכיוון המוסרי, גם שם אני לא מסכים, אבל אני לא רוצה להתווכח על זה, כי זה לא הנושא שלנו.
אז הכל נובע באמת ממה זה נקרא להאמין באלוקים. אם כן קושרים את זה ליסוד המוסרי הירפי הנורמטיבי,
אין שום קשר ליסוד המוסרי, אין שום יסוד מוסרי פה. זה הביקור. עבודה זרה או לא, זה הכל.
זה לא שאלה של מה, זה לא עניין של מעשה, זה משהו במחשבה, זה לא...
יש דעות חד משמעיות שמהות האמונה הוא משהו נורמטיבי.
מה, לא הבנתי?
אני לא ממציא את הגישה שאומרת שאמונה, מהות האמונה...
לא ממציא, אבל זו גישה לא נכונה. אכפת לי אם אתה ממציא אותה. אני לא מדבר פה על זכויות יוצרים. זו גישה לא נכונה. מה שאני מחפש בעצם זה איך אנחנו מציירים לעצמנו את הסיטואציה של בן אדם שיהיה, נגיד, תחשבו על אותו פרשן שהרדב"ז מדבר עליו, אוקיי? מה הסיטואציה שבה אתה כן בא אליו בטענות? נגיד, כמו ששאלת בצדק, שובל קודם, נגיד נדמה לי שזה היית אתה, נגיד שאני מביא לו את הראיות של הרדב"ז, הוא אומר לי, תראה, לא השתכנעתי. מביא נימוקים, לא מביא נימוקים, הוא לא השתכנעתי, מה לעשות? לכאורה, אם הוא לא השתכנע, מה אתה רוצה ממנו? הוא עדיין אנוס. יכול להיות שהוא טיפש, כי הוא לא מבין שיש ראיות פשוטות ומפורסמות שהוא טועה. בסדר, אז הוא טיפש, אבל זה מה שהוא חושב, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה תגיד לי? לא, הוא כן השתכנע מהראיות. אם הוא כן השתכנע מהראיות, אז מה אתה רוצה ממנו? זה הכל בסדר, אז הוא כבר לא כופר. איך יכול להיות מצב שהוא כן כופר, אבל עדיין יכולה להיות לי טענה כלפיו?
הרב, אני חושב שהמקרה הוא שהוא מאמין באלוקים, וגם בעבודה זרה, ביחד.
אבל הוא באמת מאמין בזה?
כן, הוא מאמין שיש אלוקים שברא את העולם, אבל הוא גם חושב שהוא ברא... מה?
אז הוא אנוס גבור, מה אתה רוצה ממנו?
למה שהוא יאנוס? הוא מאמין באלוקים שברא את העולם, והוא חושב שהוא גם ברא אלילים אחרים.
הוא מאמין בשני הדברים האלה, נכון?
כן, כן.
אז הוא אנוס.
למה הוא יאנוס במקרה כזה?
כי הוא מאמין בזה באמת. כל אחד שמחזיק בדעה שהוא מאמין בה באמת, הוא אנוס, כך אומר הרדב"ז, נכון? הוא באמת חושב שיש אלוהים, הקדוש ברוך הוא, ועוד אלוהים אחד. הוא באמת חושב כך. אז הוא אנוס. אז תראו, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד דורש הגדרה. אז אני רוצה להגיד לכם מה, איך אני לפחות מבין את העניין הזה. הוא מאוד נוגע לדעתי גם לדברים מעשיים בימינו, כי אני חושב שיש פה הרבה אי-הבנות בהקשר הזה. המושג תינוק שנשבע מופיע כבר בגמרא. אבל הרמב״ם מרחיב אותו יותר, והיום אפילו הרחיב אותו עוד יותר. תינוק שנשבע במקור, בגמרא, זה מישהו שגדל בין גויים וגדל על אמונותיהם, הוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא מכיר את האמונה היהודית, אז מתייחסים אליו כאנוס, שוגר, כן, זה מחלוקת המוראים, לא חשוב, עקרונית זה אנוס. לא משנה כרגע, מבחינת חטאות צריך לדון קצת, אבל עקרונית הוא אנוס. אז מתייחסים אליו כאנוס. ומה בעצם הטענה? התינוק שנשבע, הוא לא יכול היה לדעת. ומה קורה? טוב, עכשיו הוא מגיע אלינו, ועכשיו אני מלמד אותו. עכשיו הכל בסדר, אז עכשיו הוא כבר כן יודע. מה עכשיו? ההנחה של הגמרא, כנראה, וגם של הראשונים, שברגע שאתה למד אותו, אז ברור שהוא יחזור למוטב. זה רק שאלה של ידע. זאת אומרת, אם הוא היה יודע, הוא לא היה גדל בן גוי, אלא היה גדל אצלנו, אז אין מה לדבר, ברור. הוא היה יודע בדיוק מה חובתו בעולמו, והוא היה, לא יודע, אולי לא היה עושה, כי לכולנו יש יצרים. אבל הוא היה בוודאות יודע מה הוא צריך לעשות. זה ברור. כל אחד לפעמים חוטא, זה נכון. לא שהוא היה צדיק גמור בהכרח, אף אחד מאיתנו לא צדיק גמור. אבל הוא היה יהודי כשר, כן? הוא היה יהודי שיודע מה צריך לעשות, ומשתדל פחות או יותר לעשות את זה, כי יכולתו. אוקיי? זאת ההנחה שם. לכן תינוק שנשבע, נתפס בדרך כלל כאמירה על הידע. זאת אומרת, אם הוא היה יודע, אז ברור שהוא היה נוהג נכון. הוא פשוט לא יודע מה לעשות, הוא אנוס.
שהרמב״ם לא מניח את זה.
מה?
הרמב״ם לא מניח את זה.
מה זאת אומרת?
למה הוא כותב שאפילו הם הסבירו לו והכיר ולא חזר, עדיין הוא תינוק שנשבע.
לא, לא.
בהלכה המפורסמת.
אז לא, זה משהו אחר, כי ההלכה המפורסמת זאת הרחבה. לכן אמרתי,
אוקיי, אוקיי.
בגמרא, ואחרי זה הרמב״ם הרחיב את זה עוד יותר, והיום מרחיבים את זה עוד יותר. הרמב״ם מדבר על בניהם של אותם טועים.
כן.
הם כבר גדלו בתוך טעות כל כך עמוקה, שכנראה אפילו להסביר להם כבר אי אפשר. הם כבר שקועים כל כך עמוק, ששם זה כבר משהו שאתה לא יכול, אתה לא יכול לדעת האם באמת הם מאמינים בזה באמת או לא. זאת אומרת, הידע הוא לא מדד הכרחי, אוקיי? מה שעושים עם זה היום, זה אפילו מי שלא גדל בין הגויים, הוא גדל בינינו, אבל הוא עדיין הגיע למסקנות אחרות. הוא חושב אחרת. גם לזה כבר היום מתייחסים כתינוק שנשבע, עוד פעם, המונח, אפשר להשתמש בו במונח, או להשתמש במונח אחר, אבל עדיין ההתייחסות, אני חושב, היא ההתייחסות הזאת. זה איזשהו סוג של אונס. אלא מאי? שמה שקורה היום, זה שגם אם תסביר לו, וגם אם הוא לא גדל לביניהם, וגם להפך, בן אדם שגדל בבית דתי, הוא עזב הכל, דתל"ש, עזב הכל. עכשיו מה, אם תסביר לו, אז הוא מיד יחזור בתשובה. הוא יודע את מה שאתה תסביר לו. הוא גדל על זה. זה לא בעיה של ידע. או לחילופין, אני אשאל משהו אחר. פרופסור ליהדות, שהוא גאון, אילוי, הוא יודע את הכל ישר והפוך, את כל השולחן ערוך והנושא כלים והגמרה והראשונים והאחרונים, מה שאתם רוצים. הכל הוא יודע בעל פה, אוקיי? הוא לא מאמין בכלום. מבחינתו זה תרבות אינדיאנית. הוא חוקר את זה כמו שמישהו חוקר תרבות אינדיאנית. עכשיו, אם הוא עושה עבירה, הוא תינוק שנשבע? יש לו ידע יותר ממני. טענתי שכן. תינוק שנשבע. למה? כי בעצם תינוק שנשבע, זה לא שאלת הידע, זה שאלת המחויבות. אם אתה לא מבין שהדבר הזה מחייב אותך, אז מה זה עוזר שאתה יודע? אתה יכול לדעת את כל המשנה ברורה, אבל אתה לא מבין שהמשנה ברורה זה משהו שמחייב. אני יודע את כל התרבות האינדיאנית, זה אומר שאני עכשיו אתחיל לרקוד סביב האש. לא, אני חוקר את האינדיאנים, זה התחביב שלי, או זה המקצוע שלי. אז אני חוקר את כל מה שהם עושים. ואני גם נורא מתעניין בזה, אז אני בקי עצום בכל התורות האינדיאניות. אני יכול להיות שמן מדופלם. אוקיי? אבל עדיין, ברור שאני לא מעלה בדעתי לעשות את זה. כי אני לא מאמין בזה. אותו דבר הפרופסור שלנו. זה לא שאלה של ידע. יכול להיות לו ידע מוחלט. שלם, מושלם. זה עדיין לא מתקשר אצלו לזה שהוא מחויב. הוא חושב שזה תרבות אינדיאנית. אז מבחינתי הוא עדיין תינוק שנשבע. הוא תינוק שנשבע למרות שהוא יודע הכל. ואותו דבר בחור שגדל בבית דתי. אם הוא הגיע למסקנה שהוא לא מקבל את זה, לא מדבר כרגע מישהו שיוצא כי יצרו הרע גבר עליו. אלא מישהו שהגיע למסקנה שהוא לא מאמין בזה. כן, זאת עמדתו, באמת זאת עמדתו. אז הוא תינוק שנשבע. אנוס, אז הוא תינוק שנשבע. מה שנשבע זה ביטוי. אבל הוא אנוס. הוא אנוס בדעתו. בדיוק כמו שאמר הרדב"ז. עכשיו, לאחד כזה, גם אם תביאו את כל הראיות שבעולם, יכול להיות שלא תשכנעו אותו. אנחנו היום מכירים, בניגוד למה שהיה פעם, פעם היה ברור שכל אדם בעולם יודע שצריך להיות דתי. כל השאלה זה לאיזה דת אתה שייך. אם אתה גדל בין הנוצרים, היית נוצרי, גדל בין היהודים, היית יהודי, מוסלמי, פגני, לא משנה מה. כל אחד, איפה שהוא גדל, זה האלוהים שאותו הוא עובד. אבל ברור שצריך לעבוד את אלוהים. אז ברגע שבן אדם היה מגלה שהוא יהודי, אז היה ברור לו שצריך לעבוד את האלוקים היהודי. כי זה רק שאלה של לדעת איפה אני ממוקם בגינה הזאת, כן? בגן חיות הזה, באיזה כלוב אני בעצם צריך להימצא. אבל היום זה לא המצב. היום גם אם מישהו יודע שהוא יהודי והכל, זה עוד לא אומר שמבחינתו זה מחייב. כיוון שעצם המחויבות הדתית היא לא מובנת מאליה. פעם זה היה מובן מאליו, המחויבות הדתית. כל השאלה זה מחויבות דתית למי? לאיזה אל? אבל היום בכלל לא ברור שיש מחויבות דתית לאנשים.
כשאתה מתכוון שלפרופסור יש את כל הידע, לפרופסור ליהדות, אין לו את הידע... כל מה שכתוב בתורה שהידע של היהדות זה המחויבות, זה ההוראה החוקית, זה אוקיי, זה שיש את הטקסט הזה, הוא לא, אם אין לו את הקו, משהו שישייך אותו אליו, בגלל שזה מכוח אותה מחויבות או הוראות חוקיות שהוא זה, אז זה לא נקרא שהוא יודע, אז זה חלק מהידיעה.
זה פלפול סמנטי. בסופו של דבר, תעשה לו מבחנים לרבנות ולדיינות, הוא עובר אותם במאה. זה נקרא אצלי יודע.
ואם יביא אותו פרופסור גוי באוניברסיטת קורנל, אז הוא אמור לקבל על שבע מצוות בני נוח.
לא, מה זה קשור עכשיו? אני מדבר, את שאלת אותי מה זה נקרא יודע? יודע פירושו שעובר מבחנים לרבנות ולדיינות בציון 100. זהו. אבל מבחינתו זה תרבות אינדיאנית.
אוקיי.
בקיצור,
איך אתה מתייחס להרבה יהודים מסורתיים, שהם לגמרי מקבלים את הסמכות של ההלכה, אבל לא מקיימים, את רוב המצוות לא מקיימים ככה.
הטענה שלי שבניגוד לדעה הרווחת, המסורתיים הם הפושעים הכי גדולים.
בגלל הסיבה הזאת.
האתאיסטים הם אנוסים. מה אתה רוצה? זה מה שהם חושבים, אנוסים בדעתם. המסורתיים הם פושעים לגמרי.
שנקרחים מכאן ומכאן.
יש כל מיני סוגי מסורתיים דרך אגב. יש מסורתיים שמאמינים בכל, רק אין להם כוח. לא מתאים להם לעשות את כל הדברים. יש מסורתיים שלא באמת מאמינים. אלא הם מזדהים עם הפולקלור הזה, כי זה בית אבא וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה משהו אחר, הם לא פושעים.
לא, אבל יש באמת מסורתיים שהם לגמרי מקבלים את הסמכות של ההלכה.
הסוג הראשון של המסורתיים, הם פושעים לכל דבר ועניין. הפושעים הכי גדולים זה מסורתיים, זה ברור.
הרב רגיל להגיד, שאם אדם אומר, אני מאמין באלוקים, אבל למה אני צריך לציית לו, אז הרב אומר, אתה לא מאמין באמת באלוקים. כי עצם להאמינה, מאמין באלוקים, זה לקבל את כל ציוויה. אז אם אותו מסורתי יודע כביכול שיש אלוקים, אבל הוא לא מקבל, עובדה שהוא לא עושה את זה. הוא לא מודע
להצביעה... זה שהוא לא עושה את זה לא אומר שהוא לא מקבל. אם הוא צריך לעשות את זה, הוא יגיד כן.
לא, יגיד, יפה מאוד שהוא אומר. אבל אם הוא באמת מודע להצביעה הפרספקטיבית, התוכן הפרספקטיבי של הצו הזה, אז הוא היה עושה אותו.
לא, לא נכון. לא נכון, מה זה איך לא? לא נכון. יש הרבה אנשים שיגידו לך, כן, צריך לעשות הכל, לא מתאים לי, אני לא עושה את זה.
אז הרב מבין שהם לא באמת אומרים את מה שהם מרגישים.
לא, הם אומרים את מה
שהם מרגישים. אם אדם מרגיש חובה מוחלטת, אז איך הוא לא עושה?
אני מרגיש חובה מוחלטת, אתה מבין אינטלקטואלית שמה שהקדוש ברוך הוא אומר צריך לעשות. מה, אתה לא יצא לך אף פעם, בינינו ככה, אף אחד לא שומע, לא יצא לך אף פעם לעשות חטא? משהו שבעיניך לא היה נכון?
מה שלא האמנתי בזה באמת, החולשת הרצון הזו היא זו שמפילה אותנו כל
הזמן. אתה צדיק אמיתי, זאת אומרת, אתה פטור.
לא,
אתה נכנסת למקווה אחר כך, איך אתה לא הרגשת
את העבירה. בסרט עם התשובה הקרובים, אתה פטור לחלוטין מעשיית תשובה, אני עכשיו פותר אותך מכל העבירות שהיו לך עד עכשיו, אין לך עבירה אחת.
הרב צודק, הרב צודק שאני לא חושב שזה מאות התשובה, גם הרב לא חושב שזה בדיוק מאות התשובה.
למה, זאת מאות התשובה.
מאות התשובה
זה כשאני מבין שהייתי לא בסדר, ואני גם אז הבנתי שהייתי לא בסדר. רק עשיתי את זה בכל זאת. זה מה שנקרא חולשת הרצון.
אז אני בדיוק חושב שזה לא זה. אני חושב שזה פשוט, אני לא לקחתי אחריות.
כנראה שאתה לא מקבל את הפטור שלי, אבל דע לך שכשתגיע לבית דין של מעלה, אתה יכול להציג להם פתק בשמי, אתה פטור לגמרי. רק תגיד שאתה עצמך אולי לא מסכים. תעיר את זה בהערה בסוגריים. אין לך טיפת, אם זה המצב שלך, קשה לי להאמין. אם זה המצב שלך, לא עשית עבירה מימיך.
זה ברור שאם אדם יודע, אם אדם יודע שהוא מחויב במשהו באופן, הוא מקבל את המשמעות התודעתית של החובה, הוא יעשה אותה, הרי זה המשמעות, זה ממש אותו דבר.
ממש לא, זה סתם טעות לוגית. זה שאני יודע שצריך לעשות, זה עוד לא מה שאני אעשה. מי אמר שמה שאני יודע שצריך לעשות, זה גם מה שאני אעשה? למה? למה אתה מניח את זה?
אני שולל את חושת הרצון. חושת הרצון זה אשליה.
נכון, חושת הרצון זה בדיוק התופעה הזאת. יש משהו שאני יודע שצריך לעשות אותו, ובכל זאת אני
יש.
לפי זה לא אמורים להיות רופאים שמנים.
אה?
לפי זה לא אמורים להיות רופאים שמנים, למשל.
או אנשי תורת מוסר, כן, משולשים, כן, מתמטיקאי לא צריך להיות משולש. אנשי תורת מוסר שחוטאים. זה עובדות פשוטות. יש פלפולים פילוסופיים, איך זה יכול להיות? חולשת הרצון זאת סוגיה פילוסופית מעניינת. אבל איך זה יכול להיות זאת שאלה טובה. אבל האם זה קיים? בטח זה קיים.
היה מישהו חשב, מישהו טען לי פעם, שהיה קבוצה שדיברה לשון הרע בישיבה, הוא טען שברגע שנדבר לשון הרע, אז הציבור בכלל שוכח שאסור לדבר לשון הרע, ולכן הוא מדבר. כשוכחים. כולם הסתכלו עליו ולא הבינו על מה הוא מדבר, כולם זוכרים את זה ומדברים, הוא לא יודע מה הוא רוצה.
זה הפילוסופים, יש פילוסופים.
כל אדם יחשוב על משהו שהוא באמת חושב שזה חובה מוחלטת. אז ברור שהוא עושה אותה. עד משמעי, אדם נוסע באיילון ב-4 בבוקר.
שואל, הנה כבר עכשיו אני חושב ואני אומר לך שאצלי זה לא כך. יש דברים שברור לי שאני רוצה וצריך לעשות ואני לא עושה. ספורט, דיאטה, עזוב את העבירות הדתיות, בוא נדבר על דברים לא בהקשר הדתי. ברור לי לגמרי שאני צריך לעשות את זה. אני עושה ספורט.
רב אומר, ליבה לגלותי, פרומה לא גליה, מה? אומרים הרבה דברים, וזה הבעיה של חולשת הרצון, זה כל הברוך. אנחנו ממשיכים לספר לעצמנו סיפורים.
אין לי שום ספק שזה מה שצריך לעשות. אין לי שום ספק.
עובדה, אבל אם הרב היה חושב שזה הדבר הבריא והנכון, וזה הערך העליון להיות בריא.
אתה מניח את המבוקש, אתה אומר לי, זאת עובדה, הרי אם היית חושב, היית עושה. אם אתה לא עושה, סימן שאתה לא חושב. זאת הנחת המבוקש. לא, אני חושב את זה ככה, ואני בכל זאת לא עושה. כן.
אגב, בפרט אצל המסורתיים שהם באמת
גדלים. אני אומר שתמצא פה עוד אחד או שניים כאלה חוץ ממני.
משלים את עצמם,
אגב, אצל מסורתיים זה עוד יותר בולט, בגלל העובדה שהם גדלים במקום שהם מאמינים בהלכה, ובכל זאת, כולם מסביבם לא עושים את רוב הדברים.
הם תינוקות שנשבו לבין המסורתיים.
כן.
טוב, בכל אופן, אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שזה מביא אותנו באמת לנקודה של חולשת הרצון, שזה באמת טריקי. זאת אומרת, השאלה הפילוסופית היא מאוד מאוד לא טריוויאלית, מה ששמואל שאל קודם. אבל אני מכוחה לא מסיק מסקנות עובדתיות, כשאני יודע שהעובדות הן אחרות. כתבתי פעם איזה טור על פרדוקסים, ואמרתי שהרבה פעמים כשיש טיעון שמוכיח טענה, והטענה הזאת סותרת את האינטואיציה שלנו, אז זה נחשב פרדוקס. מה עושים במקרה כזה? יש תמיד שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה באמת להגיד, אוקיי, חשבתי קודם ככה, אבל הטיעון הזה מוכיח שטעיתי. צריך לשנות את עמדתי. אפשרות שנייה, זה למצוא פגם בטיעון. נכון? אבל נניח שלא מצאתי פגם בטיעון. האם זה אומר אוטומטית שאני צריך לשנות את עמדתי? לא. יכול להיות שיש פגם בטיעון ולא מצאתי אותו. נכון? אז לכן, בסופו של דבר, אני נשאר עם זה, יכול להיות שמה שאני חושב הוא עדיין נכון, בטיעון לא מצאתי פגם, אבל אולי יש שם פגם ואני לא מוצא אותו, לא מספיק חכם כדי למצוא אותו. כן, הרבה פעמים כשמישהו מעלה טיעון ויש בסופו מסקנה שברור לנו שהיא לא נכונה עובדתית, ולא מצאתי פגם בטיעון, זה לא אומר שאני צריך לשנות את המסקנה שלי. יכול להיות שיש שם פגם ולא מצאתי אותו. שאני מאוד מאוד משוכנע במה שאני חושב, גם אם יהיה טיעון טוב כנגד זה, אני לא אשנה את זה. יש לי אמון חזק באינטואיציה שלי. לגבי חולשת הרצון, אז אפילו הצעתי איזשהו סוג של פתרון, וזה באמת שאלה לא טריוויאלית בכלל, יש לי שני טורים על זה באתר. בכל אופן, אבל לענייננו, אנחנו מגיעים לחולשת הרצון גם מזוויות אחרות. כי באמת האפשרות היחידה, אם אתה מקבל את העובדה שיש אונס בדעות, האפשרות היחידה להבין שיכולה להיות טענה למישהו שמחזיק בדעות לא נכונות, זה אם באמת הוא לא באמת מחזיק בדעות האלה, אבל בכל זאת מחזיק בהם. מה זה אומר? זאת אומרת, אם הוא מחזיק בהם, אז זה אומר שהוא מאמין בהם. אם הוא לא מחזיק בהם, אז מה אתה רוצה ממנו? זאת אומרת, מתברר שהאדם הוא יצור מורכב. האדם יצור מורכב, יכול להיות מצב שבו האדם ישכנע את עצמו בדעה מסוימת, נגיד בגלל יצרו הרע. עכשיו, בתוכו פנימה, הוא מבין שזה לא נכון. אבל אם תשאל אותו במה הוא מאמין, הוא באמת מאמין בזה. עכשיו, אני יכול להביא דוגמאות, למשל, נגיד כל מיני אתאיסטים, או לא אתאיסטים, עזבו אתאיסטים, זה נושא יותר רגיש. יש תפיסות
מחזירים בתשובה שהם לא מאמינים.
תפיסות מוסריות. תבוא לבן אדם, הרבה בני אדם יגידו לכם שמוסר זה עניין של רגש, זה עניין סובייקטיבי. כן, אתה לא יכול לאשש את זה בצורה מדעית, אין דרך להגיע לוודאות ביחס, או לא לוודאות, אלא בכלל, לעקרונות מוסר. אז לכן זה עניין סובייקטיבי, זה עניין של רגש וכו'. עכשיו, יש להם טיעונים טובים לטובת העניין הזה. אבל עדיין, אני מעריך שרוב האנשים מבינים שזה לא נכון. הם מבינים שמוסר זה דבר תקף, אובייקטיבי, מחייב. זה לא עניין של רגש סובייקטיבי. ואחת האינדיקציות לזה, שאם מישהו מתנהג בצורה לא מוסרית, אז הם יגנו אותו. עכשיו למה? אם זה רגש סובייקטיבי שלך, אצלי הרגש הסובייקטיבי הוא אחר. מה אתה מגנה אותי? אם אתה מגנה אותי, פירוש הדבר, אתה מניח שגם אני אמור להתנהג כמו שאתה מרגיש. אז זה אומר שזה לא רגש סובייקטיבי שלך, אלא זה משהו מחייב, אובייקטיבי. אבל עדיין הבן אדם אומר, תראו, זה רגש סובייקטיבי, המוסר. אני מאמין שבתוכו פנימה הוא לא חושב כך. לפעמים הוא עצמו לא יודע לנסח לעצמו את מה שהוא באמת חושב בפנים. כי יש לו טיעונים טובים. אתה רואה שיש חברות שונות שמאמינות במוסר שונה, ואין שום מדד מדעי שיראה לנו מהו המוסר הנכון וכדומה. יש לו טיעונים טובים. ועדיין אני טוען שבתוכו פנימה הוא מבין שהדבר הזה לא מוסרי. עכשיו, יכול להיות שאני יכול עדיין לבוא אליו בטענות אם הוא יעשה מעשה לא מוסרי. למרות שהוא יצהיר בריש גלי שמבחינתו מוסר זה עניין סובייקטיבי, והתחושה שלו לא אסרה עליו לרצוח, אז לכן הוא רצח. זה עניין סובייקטיבי, אין, הוא לא מכיר בנורמה הזאת, כן, שאסור לרצוח באופן אובייקטיבי. אז מה לעשות? הוא אנוס, לכאורה. אומר לו, אם אני מניח שבתוכו פנימה הוא יודע שזה נכון, אז עדיין אני אבוא אליו בטענות. אבל אם תשאל אותו, באמת ובתמים הוא חושב על עצמו, הוא חושב שהוא מאמין שמוסר זה דבר סובייקטיבי. ואת יש פה משהו שהוא מאוד, אני אביא אולי, עכשיו אני נזכר, יש לי דוגמה טובה לזה. אני מקווה שאני אספיק, אני אעשה את זה מהר. הסיפור של האינדיק, כן, זה הרבה פעמים השתמשתי בו בהקשר הזה. כן, הסיפור של רב נחמן, כן, עם בן המלך שהשתגע, התפשט, הוריד את הבגדים, ישב מתחת השולחן ואכל גרגירים מהרצפה. הוא הכריז שהוא תרנגול הודו. הוא לא בן אדם, הוא תרנגול הודו, אז הוא לא צריך בגדים, הוא יכול לאכול גרגירים מהרצפה, הכל בסדר. לא היה לו כוח לאכול סכין במזלג, צלחות וכל הנימוסים וחצר המלוכה וכל העניינים האלה. טוב, המלך היה מיואש, אף אחד לא הצליח לרפא אותו, עד שהגיע איזה חכם אחד, אמר למלך, אני ארפא אותו. הוא ירד למטה, החכם הזה, קודם כל הוא מוריד בגדים, מתחיל לגרגר גרגירים יחד איתו, מתחת לשולחן. אומר לו, בן המלך הזה, מה אתה עושה פה? מה לילוד אישה בינינו? מה בן אדם עושה במחוזות תרנגולי ההודו? אז הבן אדם אומר, מה אתה רוצה? גם אני תרנגול הודו. גם אני אינדיק. אז, אוקיי, בסדר גמור. ישבו שם וגרגרו להם גרגירים להנאתם, בלי בגדים, הכל בסדר. ואז אומר החכם לבן המלך שם, תגיד, אתה יודע, תרנגול הודו יכול גם להיות עם מכנסיים. זה לא פוסל. זאת אומרת, לא מעכב. בסדר, תיבק, מכנסיים, מה יכול להיות? אתה לא ממש מכנסיים, אחרי זה חולצה, והוא יכול לשבת על כיסא ולאכול עם סכין במזלג וצלחת ולדבר כמו בני אדם, והכל, בסדר, אתה תרנגול הודו, אבל עדיין אתה יכול לעשות, ועד שהוא הגיע, החזיר אותו חזרה להתנהג כמו בן אדם, ומאז הם חיים באושר עד היום הזה. עכשיו, השאלה שעולה בהקשר של הסיפור, זה האם באמת בן המלך התרפא? הוא בתוכו משוכנע שהוא אינדיק. רק מה? רק הוא אינדיק שמתנהג כמו בן אדם. מה אכפת? מותר לאינדיק להתנהג כמו בן אדם. אם זה עושה נחת למלך, אז הוא עושה את זה. מה זה משנה? אבל הוא עדיין אינדיק. הוא בטוח שהוא באמת אינדיק. אז בעצם הוא לא התרפא. אז זה לא נכון שהחכם ריפא את בן המלך. אז זה מה שנקרא ביהביוריזם בפסיכולוגיה, כן? זה איזשהו ריפוי בהתנהגות. זאת אומרת, הוא ריפא רק את הסימפטומים, לא את המחלת הנפש עצמה. זה מצד אחד. מצד שני, יש עוד קושייה, שהיא פחות בולטת, אבל נדמה לי שכדאי לשים אליה לב. כשהחכם ירד למטה מתחת לשולחן, אז בן המלך שואל אותו, מה אתה עושה כאן? למה הוא שואל את זה? מה הפריע לו? כי הוא הבין שהחכם הזה הוא בן אדם ולא תרנגול הודו, נכון? טוב, אם אתה מבין שמשהו כזה הוא בן אדם ולא תרנגול הודו, אני מניח שאתה מבין שגם אתה עצמך בן אדם ולא תרנגול הודו. אז לא איבדת את ההבחנה בין בני אדם לתרנגולי הודו, נכון? אחרת, מה קשה לך על החכם הזה שיורד מתחת לשולחן? הגיע עוד תרנגול הודו לאזור. מה הבעיה? כי הוא מבין שמי שנראה בצורה כזאת, מתנהג בצורה כזאת, הוא לא תרנגול הודו, הוא בן אדם. עכשיו, פה השאלה היא הפוכה. אז אם ככה, לא שהוא לא התרפא, אלא הוא אף פעם לא היה חולה. הוא לא היה חולה בכלל. הוא ידע את ההבדל בין בן אדם לתרנגול הודו, נכון? יש לנו שתי שאלות הפוכות. מצד אחד נראה שהוא בכלל לא היה חולה. מצד שני, אם הוא חולה, נראה שהוא לא התרפא אף פעם. הוא לא התרפא. הוא נשאר חולה. ששתי השאלות האלה מיישבות אחת את השנייה. אם הבן אדם חולה באמת, ואת הוא בטוח שהוא תרנגול הודו, שום רופא לא יצליח לרפא אותו. רופא בדרך כלל צריך להשתמש באיזושהי נקודה בריאה שיש בתוך הבן אדם, פסיכולוג, כן, לא רופא פיזי, צריך להשתמש באיזושהי נקודה בריאה שיש בתוך הבן אדם, ולנסות דרכה למנף את זה, או להרחיב יותר, ולנסות לטפל בחלקים החולים של הנפש. אבל אם הנפש חולה עד הסוף, אין לך נקודה ארכימדית להיאחז בה. אתה אבוד לך, אתה לא יכול לטפל באדם כזה. לכן, הטענה שלי היא הבאה. בן המלך היה חולה, אבל ברור שבתוכו פנימה הוא הבין שהוא בן אדם. אז למה הוא נכנס למשחק הזה של התרנגול הודו? כי הוא רצה להיפטר מכל נימוסי השולחן, לא היה לו כוח כבר לנדנודים האלה של חצר המלוכה. אז הוא התחיל לשכנע את עצמו שהוא תרנגול הודו, ואם אתה חוזר על זה מספיק זמן, אתה אפילו משתכנע בסוף. ואז הוא חי בתודעה שהוא תרנגול הודו, למרות שבתוכו פנימה יש איזושהי נקודה פנימית מאוד עמוקה, שהוא מבין שבעצם הוא בן אדם ולא תרנגול הודו. אם תשאל אותו, הוא באמת ובתמים יגיד לך בשכנוע שהוא תרנגול הודו. אבל כיוון שבתוכו פנימה יש את הנקודה הבריאה יותר הזאת, אז עכשיו יבוא החכם ויגיד, בוא אני אחזיר אותך להתנהג, ביביוריסטית, כן, מבחינת הסימפטומים, להתנהג כמו בן אדם. זה אפשרי, נכון? מה קורה כשהוא מתנהג כמו בן אדם? הרי כל התיאוריה שהוא בנה לעצמו שהוא תרנגול הודו, זה כדי לאפשר לעצמו להיות בלי בגדים ולאכול גרגירים מתחת לשולחן. ברגע שהוא לא מרוויח את הרווח הזה, התיאוריה שלו תתפוגג מאליה. לא צריך לשכנע אותו שהוא לא צודק, הוא יודע בתוכו שהוא לא צודק. אבל הוא בנה לעצמו תיאוריה כי זה מצדיק לו את ההתנהגות שלו. לא רוצה להתנהג כמו בן אדם, אין לו כוח. הוא רוצה להתנהג כמו תרנגול הודו. אז הוא בנה לעצמו תיאוריה, כן, בעצם מי אמר, אין לך מונופול על התרנגוליות הודו, כן, כמו ש... אומרים הרבה אנשים. זאת אומרת, אני גם תרנגול הודו, מה? מי אמר שלא? יכול להיות גם תרנגול הודו עם שתי ידיים ושתי רגליים. כן, מה הבעיה? אז ואז הוא לאט לאט משכנע את עצמו, בעצם הוא נכנס לתוך התיאוריה הזאת שהוא תרנגול הודו, וכל זה למה? כדי לאפשר לעצמו להתנהג כמו תרנגול הודו. המטרה בסופו של דבר זה לאפשר לעצמו את ההתנהגות. אבל כיוון שהוא משכנע את עצמו כל כך חזק, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז בסוף הוא מגיע למסקנה שהוא עצמו כבר חי בתודעה שהוא באמת תרנגול הודו. אבל עדיין בתוכו פנימה, אם הוא יתפוס איזה רגע של יושר אמיתי, הוא ימצא שבתוכו פנימה הוא עדיין יודע שהוא בן אדם ולא תרנגול הודו. עכשיו מה קורה כשהבן אדם לוקח אותו להתנהג כמו שצריך? אז ברגע שהוא מתנהג כמו שצריך, כל הרווח של תיאוריית תרנגול ההודו לא קיים. הרי כל זה נועד כדי לאפשר לו להתנהג כמו תרנגול הודו. אבל אם הוא את זה הוא לא מרוויח, אז התיאוריה תיעלם מאליה. לא צריך להתווכח איתו על זה. כל התיאוריה הוא בנה כדי לאפשר לעצמו להתנהג ככה. אם הוא לא מתנהג ככה, התיאוריה לא עוזרת לו, היא תתפוגג מאליה. אני הסברתי פעם באותה צורה את כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, הידוע של הרמב״ם. גם בקורבנות, גם בגירושין. מה הפירוש מרביצים עד שיאמר רוצה אני? ואז הרמב״ם אומר, כיוון שכל אדם רוצה לעשות את רצון התורה או את רצון הקדוש ברוך הוא, אז לכן למרות שהוא סרבן גט או לא רוצה להביא קורבן או משהו כזה, אתה מכה אותו עד שיאמר רוצה אני, וזה נקרא גט כשר, לא גט מעושה. זה גט לרצונו. למה לרצונו? הרי ברור שהוא אומר רוצה אני רק כדי שתפסיק להרביץ לו. לא. זאת אומרת שאם ההנחה היא שהבן אדם הזה באמת מחויב לתורה, אז הוא מבין שבאמיתית הוא צריך לתת את הגט, כי בית דין קבעו שהוא חייב לתת את הגט. אלא מה? יש לו יצר הרע, הוא כועס על אשתו, הוא עצבני, הוא רוצה לעגן אותה, הוא רוצה להרוס לה את החיים. אז הוא מסרב לתת לה גט. ואז הוא בונה לעצמו תיאוריה, מה פתאום, אני יודע יותר טוב מהבית דין, אני יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. ברור שפה אסור לי לתת גט, אני מוכן לסבול ייסורים, והכל אין, אני לא אתן לה את הגט. אבל בתוכו פנימה הוא מבין שזה לא הדבר הנכון. הדבר הנכון זה כן לתת גט. כי זה מה שההלכה אומרת במצב כזה. מה קורה? אני עכשיו מרביץ לו בכוח. ואני אומר לו, תשמע, אתה תיתן לה את הגט ולא יעזור לך שום דבר. וגם אם אתה תצעק עד מחר שזה לא לרצונך, אני הולך לחתן אותה אחרי זה, היא מותרת. ברגע שאתה רואה שהתוצאות המעשיות, אתה לא משיג אותן, לא תצליח להגן את אשתך, אז גם התיאוריה שזה בסדר תתפוגג. ואז אתה תחזור חזרה לנקודה הזאת שבה אתה יודע שבעצם זה מה שראוי לעשות וזה מה שאתה רוצה לעשות. נפקמינה למשל, שדין כופין אותו עד שיאמר רוצה אני לא קיים אצל מישהו שלא מחויב לתורה ומצוות. לא יעזור הכפייה. במצב כזה אם הוא סרבן גט, לא יעזור להכות אותו עד שיאמר רוצה אני. אבל בן אדם שכן רוצה לקיים מצוות, ופה אומרים לו כל הפוסקים וכל הדיינים וכולם אומרים לו אתה חייב לגרש את אשתך. למה הוא לא עושה את זה? ברור שזה בגלל יצר. הרי הוא רוצה לקיים את רצון התורה. רק היצר הזה גורם לו לבנות תיאוריה, מה פתאום, היא לא הייתה בסדר, ואני אדפוק אותה, ואני אאגן אותה, ואני אעמוד פה כחומה בצורה, אף אחד לא יצליח לשכנע אותי. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא מנסה לשכנע אותך, אני פשוט אכה אותך עד מוות, והאישה תשתחרר. לא תשיג את התוצאה המעשית. ברגע שהוא לא משיג את התוצאה המעשית, גם את התיאוריה הוא לא יחזיק בה. היא תתפוגג מאליה. אז הוא יחזור חזרה, אני אגיד, אוקיי, אז בשביל מה אני בניתי את כל התיאוריה הזו? בשביל להגן את אשתי, אם אני לא מצליח בין כה וכה, אני חוזר חזרה לרצון הפנימי שלי באמת, שאני בעצם כן רוצה לקיים את מה שהתורה אומרת. וזה בדיוק סיפור האינדיק. ואני חושב שהסיפורים האלה מראים את הדיסוננס הזה שבן אדם יכול להיות לחיות בתוכו, כמו המסורתי. כן, המסורתי שאומר, אני בתוכי יודע שצריך לקיים את זה. אבל תכלס אני בונה לך מאיזושהי תיאוריה יפה, אני אומר, לא, זה רק כשנחמד לי, כשנעים לי, כשאין משחק כדורגל במקרה, או משהו כזה, אז אני אשמור שבת, אבל כשלא מתאים לי, אז לא. אבל אם בתוכו פנימה הוא יודע שזה לא נכון, וזה יכול לקרות, בניגוד למה ששמואל אמר קודם, אז זה בעצם, אז למה הוא עושה את זה? הוא עושה את זה כי הוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה שתצדיק את המעשים, זה המתוחכמים שבונים תיאוריה, אחרים עושים את זה בלי לבנות במפורש את התיאוריה, ושהיא תצדיק את צורת ההתנהלות שלי, שלא באמת מתאימה למה שאני חושב באמת שצריך לעשות. אוקיי? ואדם יכול לחיות במין שניות מחשבתית כזאת, שבתוכו פנימה עמוק עמוק הוא בעצם יודע מה נכון, אבל אם תשאל אותו, הוא יענה לך אמיתית ובכנות את ההפך. בכנות, הוא באמת משוכנע שזה ככה. ברובד העמודה. אבל בתוכו פנימה יש איזושהי נקודה שהוא מבין שזה לא בסדר. ואני חושב שרק במצב כזה אפשר לבוא בטענות לבן אדם שמחזיק בדעות לא נכונות. אם הוא מחזיק בדעות לא נכונות, אבל להערכתי, בתוכו פנימה הוא מבין שהן לא נכונות, גם אם הוא לא מודה בזה, והוא יגיד שהטענות לא שכנעו אותו. עוד פעם, הוא לא משקר. אם הוא היה משקר, אז בסדר, אז הוא סתם משקרן. אבל אני לא מדבר על מישהו שמשקר. הוא בכנות אומר, אני לא השתכנעתי, לא מאמין בזה. עכשיו, אני מבין שהוא סתם מתעקש בגלל יצרו הרע. בתוכו פנימה הוא מבין שזה לא נכון. אחד כזה אפשר לבוא אליו בטענות על זה שהוא חושב לא נכון. רק אחד כזה. ולגבי כן, חילונים שיש היום, או תינוק שנשבע במושגים שיש היום, זה גם אותו דבר. כשמדברים על הנקודה הפנימית שיש בכל יהודי, שהוא בעצם רוצה לקיים את התורה, או שהוא מאמין באלוקים, וזה רק הכל מעטפות, ואני לא קונה את זה. אני לא חושב שזה נכון. לא כי לא יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב כזה. יכול להיות מצב כזה אצל מישהו שזה באמת נמצא אצלו. אבל רוב החילונים הם לא כאלה. רוב החילונים באמת ובתמים מאמינים במשהו אחר. ואי אפשר לבוא אליהם בטענות. אני יכול לבוא בטענות למישהו, נגיד מישהו שגדל בבית דתי, ועזב. עכשיו, למה הוא עזב? קשה לעשות דיאגנוזה, אבל נגיד, לו יצויר שהיה בא אליהו הנביא והיה מספר לי, שבתוכו פנימה בעצם עד היום הוא חושב שזה בסדר, שזה לא בסדר, זאת אומרת שהוא צריך לשמור מצוות. אבל עדיין, הוא עכשיו חי בתודעה, הוא כבר בנה לעצמו גם את התיאוריות ואת הנימוקים ואת הטיעונים, שכל הסיפור הזה הוא מוצדק לגמרי, ובעצם כך צריך להתנהג. אוקיי? אחד כזה אפשר לבוא אליו בטענות. למרות שכשתשאל אותו ברמה המודעת, הוא באמת תגיד, תשמע, זה מה שאני באמת חושב. וזה נכון, הוא לא משקר, עוד פעם. הוא לא משקר. פשוט קצת מעמעם את המודעות שיש לו לנקודה הפנימית הזאת שבתוכו. זה הכל. זה לא שקר, הוא באמת ובתמים חי בתודעה, זאת האמת מבחינתו.
משקר על עצמו.
מה?
הוא משקר על עצמו.
כן, כן, קודם כל את עצמו, כן? טוב, עד כאן. יש הערות או שאלות?
הרב, הזכיר לי המהלך האחרון שעשית, משהו שלמדנו בקורס לוגיקה לגבי שכנוע של אנשים, ש... ביחס שלכל אחד יש נקודת מוצא שונה, שכאילו הדרך היא להראות לו שנקודת, שהוא מנקודת המוצא שלו, אז...
שכנוע בצורה לוגית, הטענה שלי הייתה, כשאתה משכנע מישהו באמצעות טיעון לוגי, אז אתה לא מעביר אותו מעמדה אחת לעמדה שנייה, אלא אתה מגלה לו שבתוכו פנימה כבר הייתה העמדה השנייה מראש. אחרת לא יכולת לעשות את זה באמצעות טיעון לוגי.
האמת ששם זה היה, זה הרגיש קצת יותר ברור, עכשיו דווקא המסקנה האחרונה של השיעור היא משהו שלי באופן אישי, אני לא כל כך מצליח לשים עליו את האצבע, מההיכרות כאילו, מהנפש האישית שלי, אבל צריך לחשוב על זה, זה באמת נקודה חמקמקה.
כן. זה כמו חולשת הרצון, גם בחולשת הרצון זה בעצם מצב שבו אני עקרונית יודע מה מוטל עליי לעשות, אבל אני לא עושה את זה. עכשיו כשאני לא עושה את זה, הרי אני לא סתם עושה משהו שאני יודע שהוא לא נכון וזהו. במובן הזה שמואל, בהערה שלו קודם אני מקבל אותה. אבל אני כן חושב שהבן אדם יכול למצוא לעצמו הצדקות למה שהוא עושה, כאשר עדיין בתוכו פנימה, באיזושהי נקודה עמוקה, הוא יודע שזה לא בסדר. כשהוא עושה את זה, יש לו את ההצדקות גם. ברמה המודעת, זה מעשה שיש לו הצדקות אליו. אבל יש איזושהי נקודה שבתוכו פנימה הוא מבין שזה לא בסדר.
אבל למה אני לא יכול, למה אני יכול לשפוט אותו על ההצדקות האלה? אני יכול ללכת יותר רדיקלי ולהגיד כאילו, כמו בהנחה בשאלה, בשאלה שהשאלה הייתה מי הוא כן האנוס. כאילו שלכאורה כולם הם אנוסים, מי הוא לא האנוס. אז התשובה היא, כן יש, מזה מישהו שהוא בנקודה הפנימית, באיזה נקודה מסוימת או באיזשהו זה. עכשיו זה מה שאני טוען, מנסה להגיד שאולי גם ההצדקות האלה, או מישהו שחושב שהוא יכול לחיות בדיסוננס הזה, כמו שתיארת על המסורתי, גם אותו אני לא יכול לבוא ולשפוט, כי בתודעה שלו, המודעת, מה שהוא ישתף אותנו, הוא יגיד שזה, הוא יהיה לו לזה הצדקה.
פה, תראה, זה שאלה, זה לא שחור לבן. ואת יכול להיות שיהיה מישהו שאיכשהו, איפשהו עמוק בתוכו פנימה, הוא מבין שזה לא בסדר, אבל הרמה המודעת היא כל כך חזקה, שאין שום סיכוי שהוא יגלה את הנקודה הזאת שהוא לא מודע אליה. אז הוא עדיין אנוס, למרות שזה נמצא בתוכו. טוב, אבל אני מדבר על סיטואציה שבה זה כן נגיש לו, ברמה כזו או אחרת. הרי זה לא משהו שאני יודע לשים עליו את האצבע ולתת דיאגנוזה. אני רק מנסה לצייר מה יכולה להיות הסיטואציה שבה אפשר לבוא בטענות למישהו. אז אני אומר, סיטואציה כזו זו סיטואציה שאני יכול לתאר אותה. איך בדיוק אני יודע שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת ולא במצב שבו הנקודה הזאת כבר בכלל לא נגישה אליו? אין לי דרך לדעת.
יישר כוח, תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
הרב, הרב.
כן.
הרב, לגבי הגמרא בסנהדרין עם מנשה, שאלו אותו, אם פקים תו כל ההי, אז למה מה יפלפים למעבד העבודה זרה? אני אומר להם, היסר אז הייתם... הוא כל כך היה חזק, שהייתם, אם אתם הייתם אז, הייתם רצים להרים את שיקולה גלימה בשביל לעבוד עבודה זרה. זכורה, הידיעה היא אותה ידיעה, הוא אומר להם, אבל היצר הוא שונה, וזה פירוץ,
טוב, אני אשאל אותך על הגמרא הזאת עצמה. אם היצר הוא כל כך חזק, אז הוא אנוס. מה רוצים ממנו? מה הטענות כלפיו?
אז הם באמת, מה כל התנאים...
יש טענה כלפי מנשה? יש טענה, נכון? נכון, אומר לרב אשי, תשמע, אתה לא יכול לשפוט אותי, כי זה היה ניסיון מאוד קשה. ניסיון קשה אבל אפשרי, כי אחרת אין טענה כלפיו, הוא אנוס. עכשיו למה? ושבתוכו פנימה הוא הבין שזה לא בסדר. הוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה, וזה היה כבר כל כך חזק, שהוא כבר רץ אחרי היצר שלו, אבל בתוכו פנימה הוא הבין שזה לא בסדר. מאוד קשה להתמודד עם זה, אבל זה עדיין אפשרי.
אז מה התירוץ שלו? מה התירוץ שלו?
זה התירוץ.
לא, אבל אתה בתוכך ידעת.
התירוץ שלו לא בא לתרץ למה הוא לא חייב בעונש, הוא חייב בעונש. התירוץ שלו בא להגיד, אתה רב אשי, לא נמצא בפוזיציה שיכולה לבקר אותי. אם היית חי את המציאות שאני חי, והיית רואה עד כמה זה קשה, לא היית מלגלג כל כך מהר על מה שאני עשיתי. זה לא אומר שהוא אנוס, את העונש שלו חייב.
יכול להיות שהוא תראה...
זה משמעות של יצר, לא? במקרה הזה.
כן, זה מה שעושה יצר, נכון? אבל עוד פעם, אם זה יצר יצרו גבר עליו במובן הדטרמיניסטי, אז הוא אנוס.
כן, אבל ההשוואה היא כמו יצר העריות, מה שמובא בגמרא.
נכון.
גם על יצר העריות גם כן אפשר להגיד אותו דבר.
שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצרד העבודה זרה ואת יצרד העריות. מה הכוונה ביטלו את היצר הזה? אנחנו היום חושבים שמי שחושב לא נכון, אז הוא פשוט חושב, הוא חושב אחרת. הוא אנוס. כי במציאות שלנו, זה באמת מאוד, מאוד נדיר למצוא מישהו שעובד עבודה זרה למרות שהוא לא מאמין בה. אני לא מצליח לראות איך יכול להיות סיטואציה כזאת. אבל כנראה שבזמן התורה או המקרא וחז"ל, המציאות הייתה שונה. כי היה יצר לעבודה זרה ולעריות, או עבודה זרה. יצר עריות גם אנחנו יודעים, גם אנחנו מכירים שיש, נכון? עכשיו, יצר עריות, מה זה אומר? נגיד, יש לך יצר לאחותך. בסדר? עכשיו, זה איסור חמור, זה איסור ערווה. אבל אתה חוטא בזה בכל זאת. למה? כי היצר גבר עליך, נכון? עכשיו, פעם היה יצר לעבודה זרה, כמו שהיום יש יצר לעריות. לאשת איש, נגיד, הם ביטלו גם את יצר לעריות, חוץ מאשת איש. אז כמו שיש היום יצר לאשת איש, זה היה יצר לעבודה זרה. אז אנשים עבדו עבודה זרה, למרות שהם לא באמת האמינו בה. זה מציאות שאנחנו לא תופסים אותה היום.
אגב, בנקודה הזאת יש...
כי לנו כבר אין את היצר הזה, הוא בוטל כביכול. זה לא תיאור שבאמת מיסטי שהם ביטלו, אלא הכוונה, זה היה תיאור תרבותי. זאת אומרת, היצר הזה הלך ונדחק יותר ויותר פנימה, והיום הוא כבר עבר סובלימציה. כן, זאת אומרת, זה כבר...
עוד יותר, יש את הספרים של יחזקאל קויפמן, יש את הספרים של יחזקאל קויפמן, על תולדות האמונה הישראלית שם, הוא מנסה להוכיח שלמעשה עם ישראל לא הכירו באמת את המהות של העבודה הזרה, רק את דרכי העבודה שלה. הוא מנסה להוכיח מהמקרא בהרבה מקומות, שהם לא באמת הכירו את המהות של העבודה הזרה, ולכן הנביאים דיברו על הפסילים ועל החומר, למרות שהעבודה הזרה שהייתה רווחת, היא לא הייתה באמת עבודה לאבנים, הייתה עבודה לדברים רוחניים שהתבטאו דרך פסילים. אז הוא טוען שלמעשה עם ישראל עבדו עבודה זרה, למרות שהם לא באמת הכירו את המהות שלה. וזה מתאים למה שאתה מדבר עכשיו. מדובר פה על תרבות ולא על אמונה במהויות רוחניות.
אוקיי.
אז להפך, אבל זה מוכיח שאמונה בעבודה זרה זה לא ידע על משהו, זה לא עובדה. זה טענת עובדה, זה טענה תרבותית.
למרות שאתה לא מכיר בקיומו של האליל, אתה יכול עדיין לעשות את כל הפולחן. אתה הרי לא חושב שזה נכון, אז למה אתה עושה את כל הפולחן?
כי זה לא עניין של לדעת משהו, זה לא עובדה.
לא, בגלל שאתה יכול לעשות דברים למרות שאתה יודע שהם לא נכונים.
הוא טוען שעם ישראל לא הבין את כל העניין של העבודה זרה, ולכן הם חשבו שהעמים מסביב עובדים לאבנים ולעצים, ושזה לא היה נכון.
אוקיי. אבל עכשיו איך עם ישראל עבד למרות שהוא לא הבין? כי כנראה למרות שהוא מבין שזאת לא האמת, כי הוא לא מאמין בקיומם של אלילים, עדיין את
הפולחן הוא עושה.
עדיין היה לו יצר, הרב אומר, עדיין היה לו יצר לעבוד, נכון? יצר זה לא ידע.
אבל היצר
הזה... זו הייתה התרבות הזאת.
אבל מכוח היצר הזה נוצרת תיאוריה, או אווירה, שבתוכה אתה חי. ועכשיו כשאתה נמצא בתוך האווירה הזאת, יש לך גם הצדקות למה שאתה עושה.
אבל
פנימה, אתה מבין שאין בזה ממש.
אז אם המהות של העבודה זרה היא יצר, אז זה לא ידע, זה לא עובדה.
לא הבנתי, היצר יוצר תיאוריה, למרות שבתוכך אתה יודע שהתיאוריה הזאת לא נכונה.
עובדה שאתה היצר מכריע.
לא כזה מופקע לעבוד, כאילו להבין את היצר הזה, במובן הזה שאתה רואה את זה היום, נגיד באמריקה, שהם עובדים יצר נגיד של, של, של יופי, או של כסף, או כאלה דברים, הם לקחו משהו ועשו אותו חזות הכל, כשאתה לוקח משהו ועשו אותו חזות הכל, יכול להיות שאתה מסוגל להגיע לרמות כאלה של, של עבודה, כאילו, זה אפשרי בתרבויות, גם היום אני חושב שזה אפשרי להגיע לזה, זה לא מופקע.
לא, אבל אני לא חושב שיופי או, או, או כסף זה לא עבודה במובן הדתי, זה לא מחויבות, זה אינטרס. זו תאווה, זה לא אותו דבר.
אני לא חושב שזה רק תאווה, אני חושב שזה סוג של אידאה. יופי או דברים כאלה, זה דברים מרוחניים גם, זה לא חייב להיות משהו.
הם לא עובדים את זה, זה לא שהיופי מצווה אותם והם מצייתים.
למה לא? ממש לא, אני לא בטוח. זה יופי שממש ברמה של כמו שאני, יש לי משהו מוסרי מחייב אותי, באותו רמה הם עובדים את זה. יש אנשים שמגיעים לזה, לרמה הזאת.
אני לא חושב שזה המצב שם, זה לא עבודה במובן הזה, לא חושב.
למה? זה, כמו שאידאה שהרב כותב בספר שיש אידאה של מוסר, שאומרת לי מה נכון ומה לא נכון, יש אידאה של יופי, זה מושך את הבן אדם, זה כתוב גם ספרים כאילו קבליים, אבל זה לא משנה, זה לא ראייה, אבל הרעיון זה שברגע שבן אדם נתפס לו האידאה הזאת, הוא יכול להגיע למצב שהוא נהיה פסיכופת. זה רעיון.
יכול להיות פסיכופת, אבל לעבוד מישהו, פירושו לקיים את ציווייו.
כן,
נו,
על
מה,
הרעיון.
לקיים את ציווייו של היופי? מי
זה היופי? לדבוק, לדבוק בזה.
לדבוק במה?
היופי, באידאה של היופי.
הוא לא אובייקט.
זה אובייקט, זה אידאה.
צריך להיות אובייקט.
נכון, זה אידאה, אידאה של היופי.
הוא עובד את אידאת היופי, מה שהיא מצווה הוא עושה. זה נשמע לי תיאור מלאכותי.
הציווי זה לדבוק בזה. לדבוק בזה ולא במשהו אחר ולא בהשם.
אין פה מישהו שמצווה, זה אינטרס שלי, אני רוצה לדבוק ביופי.
יש בזה שתי מצבים, יש את המצב סתם הגשמי, ויש את המצב הרוחני, האידאה לדבוק במשהו הכי יפה שיש בעולם. דוגמה, אז אני נותן לבן אדם, הוא נדבק בזה כמו במשהו חייב ומותר, נגיד. אז מי שיש לו חוש מוסרי טוב.
אין פה משהו שמצווה אותו והוא מקיים את הציוויים, זה לא, אני לא רואה פה שום מימד של עבודה דתית.
זה הציווי, הציווי הוא ציווי של להידבק בזה.
זה דבר... מי המצווה?
מה זה, מי מצווה אותך, מי מצווה לעשות משהו מוסרי? האידאה.
הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא, האידאה שמצווה את זה. זה לא, אותו רעיון.
מה זאת אותו רעיון?
הקדוש ברוך הוא ברא אידאות. מה זה?
מי מצווה על ההידבקות ביופי? זה נשמע לי...
האידאה הזאת, האידאה הזאת.
אנלוגיה חיצונית, אני לא, זה מלאכותי, אני לא רואה את זה.
אני רואה מוצא בזה משהו הגיוני דווקא, בסדר.
אוקיי. טוב. שבת שלום. תורות טובות.
תודה רבה.